הרגלי השינה של הילדים שלנו זה נושא שמעסיק אותנו ממש מהשנייה הראשונה שהם יוצאים לאוויר העולם. מהרגע שהתינוקות שלנו בוקעים מהבטן ואנחנו צריכות ממש ללמד אותם איך להירדם ולעזור להם לעשות את זה באמצעות כדורי פיזיו בלתי נסבלים ועוד כל מיני שיטות מתישות אמהות צעירות, ועד גילאים מאוחרים יותר, גילאי 2 ו-3, הם כבר ישנים שינה רציפה, ישנים לילות שלמים, ועדיין תמיד יש עניינים סביב השינה. השינה תמיד היא איזשהו עניין שאנחנו עסוקות בו, ותמיד יש דברים שמפריעים לילדים שלנו לישון, וכל מיני מחשבות ודעות שאנחנו יודעות על שינה, של מה קורה בזמן השינה, האם המוח מתפתח, למה אני צריכה להקפיד על שעות שינה מסודרות, מה המחיר שאני משלמת אם אני בוחרת שהילד שלי יחווה חוויות מסוימות ולא ישן בשעות הגבוהות. לכן הזמנתי את אנה אלומה. אנה היא מדריכת הורים ויועצת שינה מוסמכת, שבאה לפה והתחילה לעשות לי קצת סדר בכל הנושא הזה. הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד סטיגמות, כל מיני דעות קדומות בנוגע לשינה, בנוגע להרגלי שינה של הילדים שלנו, בדברים שעובדים יותר, עובדים פחות. אז פרק 253, מה עדיף לילדים שלנו? שעות שינה או צבירת חוויות? פתיח ואנחנו מתחילות.
ברוכות הבאות יקירותיי לעונה השנייה של אימפריית אמהות בצמיחה. אני נועה זגורי, ובשנים האחרונות אני חוקרת את היכולת שלנו לצמוח מתוך האתגרים היומיומיים של החיים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברות תודעה, אהבה ואמת, ושמות על השולחן את כל הקלפים. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תנשמו עמוק, תורידו מסכות, ותהיו מוכנות לצלול פנימה.
ברוכה הבאה, אנה אלומה.
היי.
איזה כיף שאת כאן.
אני ממש מתרגשת.
כן?
מאוד.
שמי, לא רואים.
לא רואים?
לא. אני חייבת להגיד, יש כאילו באמת, אני אומרת את זה הרבה, רוב האנשים שמגיעים לפה מאוד מאוד מתרגשים. לא משנה גם כמה ניסיון יש להם, שזה קטע, כאילו. יכול להיות שעמדתם על במות ועשיתם דברים מטורפים, ואז פתאום שמים עליכם את המיקרופון, תקף חרדה.
יואו, אבל זה שיחה, זה מרגיש נורא אינטימי.
נכון. זה כאילו, זה לא כזה, את יודעת, בסופו של דבר, אנחנו סתם יושבות ומדברות פה. אבל מה רציתי להגיד, שלא כל רעיון מביא איתו אנרגיה כזאת של שמחה וסבבה, בשבילי 1:30 בצהריים זה כזה, תביא לישון. אבל ממש הבאת משב רוח רענן הישר מפרדס חנה קרקור.
איזה כיף, תודה שאת אומרת, זה גורם לי.
אז ברוכה הבאה יקירתי, מה קורה? ספרי לנו מיד.
בסדר גמור, אז אני אנה.
כן.
אלומה. מפרדס חנה, עכשיו. היינו במרכז המון שנים, וחזרנו לשם, שנינו משם במקור, היה לנו ברור ששם אנחנו נחיה.
את ואישך.
אני ואישי.
בפרדס חנה אומרים אישי?
לא, לא יצא לי להגיד אישי עדיין, אבל זה אכן נאמר שם.
אוקיי.
שנינו משם במקור, ויש לנו שם קהילה מאוד גדולה של חברים. זה נורא כיף, וזה הכי מחבק, והאמת שעם הטיימינג במדינת ישראל זה היה מדהים, כאילו עברנו בדיוק לפני המלחמה, וזה עולם אחר.
למה? מה יש שם שאין פה?
אין שם כלום.
אה, כאילו זה אזור...
כן,
כאילו... תחת לרדאר של החמאס.
לגמרי, סליחים. לגמרי, זה איכשהו מתפספס שם, וזה ממש מייצר בועה כזאת של כאילו, כמובן שלא באמת, אבל כאילו חיים רגילים.
כן.
אז זה לא היה קשור לזה, אבל עברנו במקרה ממש לפני, וזה פשוט גרם לנו לעבור את זה הרבה הרבה יותר ברוגע, כמה שאפשר.
ברוך השם. מאיפה כן. עברתם?
גרנו במרכז, בגבעתיים.
אוקיי, ומה? מה מעשייך בחיים אלו?
מה מעשייך?
פעם אחרונה שהיה לי רעיון, שדייקו לי את השאלה הזאת, כי באמת זו שאלה נוראית, מה את עושה? אני שונא את השאלה הזאת. אבל משהו... שאלה מצוינת, שימי לב, קחי אותה איתך לדרך. מה את אוהבת לעשות?
וואי, זאת באמת שאלה הרבה הרבה יותר טובה, כי אני כל כך אוהבת את מה שאני עושה, אז זה ממש שאלה...
אז קדימה, תני לי. מה את אוהבת לעשות?
אני אוהבת מאוד 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 לחבר הורים בין הקישקה שלהם לידע התיאורטי שקיים בעולם.
וואו.
ואני מרגישה שזאת הנקודה שילדים פורחים בה. כי אני באתי מאוד מהעולם, הלכתי ללמוד תואר ראשון בחינוך לגיל הרך, הייתי בטוחה שאני אמצא את עצמי במערכת החינוך עושה שינויים. וזה לא קרה. התחלתי את הלימודים והבנתי שזה ממש לא הכיוון שלי, זה לא המקומות שילדים פורחים בהם. כן. ילדים פורחים בנקודה מול ההורים שלהם, בנקודות מול ההורים שלהם. והבנתי ששם אני רוצה להיות, ובאמת עשיתי שינוי, התחלתי ללמוד ייעוץ שינה והדרכת הורים וסדנאות לאמהות והתינוקות שלהם אחרי הלידה, וגיליתי שם עולם, זה כאילו באמת באמת לראות את הנקודות הכי אינטימיות, הכי מעצימות, הכי אופטימיות, כאילו אם עכשיו אנחנו מדברים על התקופה שקורית פה, אני מוקפת באופטימיות ואהבה כל הזמן, כי זה זה, זה הרגעים האלה.
קודם כל, זה מופלא לשמוע שאת חובה כל כך הרבה אופטימיות מנשים בתקופות מאוד מאתגרות בחיים שלהם.
זה לא אומר שאין קושי, יש מלא, אבל זה תמיד בפרספקטיבה קצת אחרת, כי יש...
מה האתגר שאת מרגישה שאת פותרת בחיים? כאילו, על מה הפוקוס שלך? מה הבעיה שאת, נקרא לזה, באמת אוהבת להתמודד איתה?
וואי, זה כל כך רחב. אני חושבת... שזה המקום הזה שאני נורא, אני בתור אימא, נורא רוצה לפעול באופן מסוים, ואני לא מצליחה להביא את עצמי לשם. אני צריכה, אני לא יודעת אפילו אם לקרוא לזה עזרה, ליווי חיצוני, מישהו שיעזור לי שנייה לדייק את הנקודות. זה יכול להיות בשינה, זה יכול להיות בהדרכת הורים, זה יכול להיות איך לעבור את היום-יום, שנייה אחרי שפתאום... הגיע לי תינוק עם הצרכים שלו והרצונות שלו, ויש את הצרכים שלי והרצונות שלי והפנטזיות שמתנפצות ונבנות.
כן. זאת אומרת, זה כאילו הלגשר בין האמא שאני רוצה להיות לבין האמא שאני בפועל.
ממש ככה.
מעניין.
וזה הכל דרך אגב, דיברנו שסיפרתי לך ששמעתי את הפרק של הגמילה ממש לפני שבאתי, וזה כל כך דומה, כי זה לראות את הילד שלי, להבין שהוא צריך משהו, צריך לעבור משהו, ולהבין איך אני עוזרת לו לעבור את זה. וזו נקודה שיכולה להיות מאוד מאתגרת. כן. תלוי איפה זה תופס אותך.
כאילו אולי יותר מעניין אותי מהכל, ככה כשנכנס, דיברנו כזה במשפט, שאלתי אותך אם יש לך ילדים, ואמרת לי לא. ועכשיו אמרת, וכאילו את יודעת, זה הכי יוצא לך במשפט, אני בתור אמא רוצה לפעול באופן, זה כאילו את גם משדרת אמא רופת, אני חייבת להגיד, זה משהו... קצת זה שאולי יש לך איזה ילד איפשהו, ואנחנו פשוט לא... כאילו, את ממש משדרת אימהות.
יש לי מלא ילדים. כי קודם כל, כל החיים שלי טיפלתי בילדים. זה היה ממש מגיל צעיר, זה היה לי ברור שזה ה-go-to שלי. מגיל מאוד מאוד קטן, וזה גם בא לי מאוד טבעי. וכשגדלתי, אז כולם עובדים במלצרות ובברמנים. לא, אני תמיד הייתי נני, תמיד הייתי אופר, תמיד הייתי נדבקת לאיזה משפחה ואיתם שנים, ומגדלת את הילד ביחד איתם. וזה לימד אותי המון, וזה ממש הרגשתי שהם ילדים שלי לאורך כל הזמן. ותמיד אמרו לי, את אימא הראשונה, את אימא הראשונה, ואמרתי, לא, אני אהיה אימא האחרונה. אני בטוחה בזה.
זה כאילו משהו שאת בוחרת בו באופן יזום בחייך, לא רוצה עדיין נהנת ממה ש...
ממש.
איזה קטע.
אנחנו המון שנים ביחד, ותמיד שואלים אותנו, כאילו, מה ומה קורה. ואני יודע, זה ברור לי, שזה צריך להגיע בטיימינג מאוד מסוים בחיים שלי. יש לי הרבה דברים לטרוף קודם.
כן.
זה לא רחוק, אבל זה צריך... אני מרגישה שזה צריך לבוא ממקום של מוכנות מאוד גדולה שלי. אני יודעת למה אני נכנסת. זה לא כזה בליינד. כן. אני מקנה בחברות שלי לפעמים שהן מגלות. כן. אני מרגישה שאני יודעת הרבה.
תגידי, ואיזה ילדה את היית? כאילו כדי לבוא ולהתעסק בדבר כזה, חייב להיות שם משהו.
שאלה מעולה. אני הייתי בת בתחושה שלי, לפחות עכשיו, וגם כשאני חוקרת את זה עם הלימודים, לאימא עם היחסים הכי טובים שאני יכולה לאחל לכל ילד וגם לעצמי. אני מרגישה שהיה שם משהו כל כך מחזק ובונה ושרואה אותי ושנותן לי. אני גדלתי בחינוך דמוקרטי. אני בבית ספר דמוקרטי.
כן. כבר פרדס חנה.
נכון. נו. אמא שלי הבירה אותנו לשם כדי שנוכל להיות בבית ספר הדמוקרטי. ואם כבר מדברים על פנטזיות שמתנפצות, אני בכיתה א' אמרתי לה, לא, אמא לא רוצה. לא מתאים לי.
מה?
בבית ספר הדמוקרטי. אני רוצה רגיל.
מה את אומרת?
כמעט התחילה לבכות. אבל אמרה, אוקיי.
אם את רוצה להיות כמו כולם.
אם את רוצה להיות כמו כולם. ואז באמת עברתי לבית ספר קיבוצי, אבל חזרתי לשם, כלומר, בתיכון, הבנתי שזה כן מה שאני רוצה, ואני חושבת שזה מאוד מתאים לילדים של דמוקרטי, וזה קורה הרבה, שהם עוברים שנייה לבתי ספר אחרים וחוזרים, כי זה חלק מהמקום הזה של להגיד,
אני בוחר.
אני בוחר. אני רוצה ללמוד את זה, אני לא רוצה, אני רוצה שיגידו לי, אני רוצה להחליט בעצמי. הרבה שאלות. ואני חושבת שזה גם מה שגרם לי להגיד שמערכת החינוך פחות מתאימה לי בשלב הזה של החיים, ולהתמקד במקום הזה של הבית, כי אני רואה שילדים יכולים להיות בכל מיני סוגים של מסגרות, אבל מה שמשפיע זה הבית. מה שמשפיע זה מה שקורה בלילה, אם מדברים כבר על, על שינה. זה מה שחשוב, הרבה יותר מאחור.
אני חושבת שזה באמת מה ש... כאילו, יש אפילו נתונים שמדברים על זה שהבית זה סבבה, אבל אחוזים מאוד גבוהים, זה הסביבה שאתה פוגש בחוץ, החברים שלך, זה שלך.
נכון.
מה את חושבת על זה?
אני חושבת שיש לזה השפעה.
שמה יש לזה?
יש לזה השפעה בוודאות לסביבה שלנו ולאנשים שאנחנו בוחרים.
כן.
אבל הקשרים הראשונים האלה עם ההורים... הם בעיקר מה שיכול לבנות אותך. כלומר, אם אתה תהיה בן אדם בוגר, ואתה תסתכל אחורה ואתה תגיד, אני לא רוצה להשתמש בזה, אוקיי. אבל אם אתה תגיד, אני כן רוצה להשתמש בזה, זה הכי חזק. זה בבפנוכו שלנו, זה כאילו, איך שאנחנו מגיבים, בלי שאנחנו יודעים שאנחנו מגיבים בכלל.
כן. תקשיבי, זה נורא מעניין, כאילו, איך בנ... אני, בהגדרתי, חוקרת שליחות, נורא מעניין אותי איך בן אדם מגיע לדבר מסוים. כאילו, מלא, היית אומרת לי עכשיו, אני גדלתי עם אמא שלו, מתייחסת אליי, אני גדלתי לתנאים כאלה שלו, אבל את אומרת הפוך, ומצד שני גם מלך ילדים. אני אומרת, מאיפה להגיע לזה?
מאיפה הפשן?
כן, מאיפה? יש לך איזה משהו שחשבת עליו כבר בחייך?
אני חושבת שאני גם... באיזשהו מקום נורא רוצה להיות כמוה, אם כבר מדברים על יחסים. אמא שלי היא גם מטפלת, היא מטפלת במוזיקה, זה מה שהיא עושה כל החיים, היא הייתה לוקחת אותי איתה לעבודה. ותמיד ראיתי את זה ואמרתי, כמו הילדים הקטנים ששואלים אותם, מה תרצה להיות?
כן. אז
אני כמו אמא, אני רוצה להיות, אני רוצה לטפל, אני רוצה להיות בתשוקה לעבודה שלי. ראו שכל מה שמעניין אותה זה זה, היא רק רוצה לטרוף את זה וללמוד את זה.
וואי.
ואני ממש קיבלתי את זה במטרנה.
טוב, יפה. את מרגישה שהיו איזה שהם אתגרים בדרך שהפכו אותך להיות מאוד אינטואיט, כאילו דברים שגרמו לך להבין, אוקיי, זה הדבר שלי, פה אני צריכה להיות, כמו סימנים כאלה שקיבלת מהיקום בדרך?
אני חושבת שכן, כאילו זה תמיד ליווה אותי הידיעה הזאת שאני איזושהי צורה אעסוק בעולם הילדים. כאילו, שם הרגשתי הכי בטוב, הכי בנוח, הכי שאני כאילו... הייתי אומרת תמיד, זה פלסטלינה. כאילו, זה פלסטלינה, אפשר לעשות כל כך הרבה. היה לי איזו תקופה שאמרתי, טוב, אני אלך ללמוד תיאטרון, אני אהיה שחקנית, אני אהיה זה, אבל כל כך מהר הרגשתי שזה לא זה. ממש. זה... כל פעם שהתרחקתי מהמקום הזה... החיים החזירו אותי לשם.
מעניין. תגידי, ואיך באמת בתוך כל העולמות האלה של הדרכת הורים, כי הם באמת רחבים, דיברנו על זה קודם, איך מוצאים את הנישה שאת מרגישה שהיא שלך, את הדיוק הזה?
זה עולם מטורף ועצום, ועם המון אג'נדות, והמון תיאוריות, והמון ניסיון אישי, המון ניסיון בשטח שמתערבב. ואני כל הזמן שואלת עצמי את השאלה הזאת. אני מרגישה שאני כמה שנים בתחום, ואני לא מפסיקה לשאול את עצמי, מה אני פה? כאילו, מה אני נותנת? מה הקסם הזה שדווקא אני עושה ספציפית שמישהי אחרת לא יכולה לעשות?
כן.
ואני חושבת שזה להביא מאוד מאוד את המקום המקשיב. פשוט את השנייה להקשיב. אני מרגישה שהרבה אמהות סביבי לא מקבלות את זה. שנייה שמישהו יענהן ויחייך ויגיד כזה, הכל בסדר והכל טוב ואת עושה מעולה, את עושה מצוין.
כאילו להיות הגב הזה, להיות התמיכה הזאת.
כן.
ובאמת איך בוחרים, כשאני מתכוון נישה, זאת אומרת, אז יש באמת את הגמילה, יש את הייעוץ שינה, יש כל מיני מקצועות שדרך אגב יש עליהם מלא סטלבט שזה לא מקצועות אמיתיים, מה זה ייעוץ שינה? המצאת לי מקצוע, כאילו, את מכירה את ה...
בטח שאני מכירה, ואני גם צוחקת מזה. כי יש בזה משהו, זה תחום שהוא פרוץ מאוד מאוד מאוד. באמת, כל אחת יכולה ללכת ללמוד ולהגיד, אני יועצת שינה, כי היא הרדימה את הילד שלה.
כי היא עשתה פעולה טובה, הוא נרדם.
נכון. אבל אני חושבת שהיועצות שינה הטובות, המדריכות הורים הטובות, זה נשים שלוקחות את זה באמת לעומק, לא נותנות את הפרקטיקה. תמיד אני אומרת, יש פרקטיקה, אוקיי, הידע קיים.
כאילו איך להרדים, איך
בדיוק,
זה.
בדיוק, הידע קיים, טבלאות שינה, אפשר להיכנס, לבדוק. אבל מה שעושה את הליווי למשמעותי, זה זה שאני חקרתי תהליכים, ואמרתי, מה עבד בתהליך הזה שלא עבד בתהליך הזה? מה מעניין בתיאוריה הזאת שאני יכולה לקחת ולעזר בה? מה עבד לי כל כך טוב בקבוצה הזאת של האימהות, שדווקא זה המקום החוקר?
כן.
ועם מי שהיא מרגישה שהלימודים האלה של כמה חודשים או כמה שנים מספקים אותה, אז היא לא במקצוע הנכון.
כן.
כל הזמן חייבים להמשיך לחקור, להמשיך לפענח. בטח בעולם השינה, שהוא נורא 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 מתפתח כל הזמן.
ספרי לי, ספרי לי על עולם השינה. ספרי לי עליו, כי יש לי ים של שאלות לפני שאני ממתירה אותם עלייך כמו גשם הבול. ספרי לי את,
אוקיי, לזווית שלך. אני אספר לך. זה בעצם משהו שהתחיל לפני הרבה שנים, ייעוץ שינה. כשאנחנו שואלות את הסבתות, את האימהות, הן היו אומרות, לא היו בעיות שינה. מה זה בעיות שינה?
אצלי כולם היו ישנים, כמו תינוקות,
לא היה לי שום בעיה עם זה. וזה, הן כולם אומרות את זה, אוקיי? זה לא, כי פעם זה לא היה כזה, אף אחד לא שם על זה את הזרקור. היה ברור שילדים מגיעים לעולם, ובהתחלה קשה, ובאיזשהו שלב זה מתאזן. וכמו כל דבר בהורות, שפעם היה קל להעלים עין, היום אנחנו ממש מבינים שיש לזה הרבה משמעות, ושווה מאוד לשים על זה זרקור, כי זה נקודות, זה כמה דברים, שמאוד מאוד משפיעים על ההורות הראשונית.
אוקיי.
מאוד. אז בהתחלה כמובן, כמו כל תיאוריה, הגיע איזה פרופסור, גבר לבן שחקר את הנושא והחליט כל מיני החלטות, וככה זה התחיל, כל 3 שעות, לתת לפקוד בחדר, כאילו זה היה מאוד מאוד נוקשה, ומאוד טכני, מאוד מאוד טכני.
שאני חייבת להגיד שאני גם שמעתי על זה בימינו אנו, כאילו כשאני יצאתי לדרך עם האדם.
אני חייבת להודות שזה קיים פחות, חד משמעית פחות. זה קיים. אני מכירה...
אלה שאומרים פשוט שייתן לו לתת לו לפקוד.
נכון, אבל יש הבדל בין דודה שלך או סבתא שלך שאומרת תפתחי.
לבין איש מקצוע.
נכון. כן. עכשיו, שוב, עולם המחקרים הוא עולם כל כך גדול ומבלבל. כן, יש מחקרים שמראים שזה לא עושה שום נזק, אבל יש גם מחקרים שמראים שכן. וצריך להיכנס לזה בעיניים מאוד מאוד פתוחות, כי... אז מה אם המחקר אומר? מה זה משנה? מה זה משנה אם האשת מקצוע אמרה, אם בבטן זה מרגיש לך לא נכון? אני כל הזמן הורים שואלים אותי מה נכון. אני אומרת להם, זה מרגיש לכם נכון? זה מתחבר לכם לרציונל שאתם יכולים להרגיש איתו בנוח? אם לא, לפח, באמת לפח. תמיד אני, שהורים מתייעצים איתי, אני אומרת גם עליי. התחלתם תהליך, נתנו לכם הנחיה, עצה, שלא מרגישה לכם נכון? קודם כל אתם לא עושים. קודם כל אתם לא עושים. כי מה הילד שלכם ירגיש?
חוסר אלימה בין
הלמה. נכון, בדיוק את המכונת כביסה הזאת בבטן. ואז שום דבר לא יעבוד.
כן.
אז נורא נורא חשוב גם להבין שלכל מחקר שמראים לכם, ומראים מלא, זה גם קטע להראות מחקרים, יש 10 אחרים. וצריך לא בהכרח להסתמך על המחקר, כמו להסתמך על הרציונל.
אז להעיף מחקרים מהעיניים שלי? כאילו, כי זה באמת, זה מבלבל. קודם כל, כל אחד היום יכול להגיד שהוא חקר ואנוכי חוקרת שליחות.
נכון.
אני יכולה למציא איזה נתון.
נכון.
אז כאילו, לא להתייחס למחקרים בכבדות, את אומרת, לא לשים לזה יותר מדי משקל.
אפשר ללמוד ממחקרים. אני אוהבת מאוד לקרוא מחקרים, וקראתי המון המון מחקרים שהעירו לי נקודות מצוינות. אבל להגיד לך שאם מישהו עושה מחקר ואומר לך, השיטה הזאת היא... לייעוץ שינה היא התעללות, הייתי שם סימן שאלה.
כן.
באמת, כי אפשר לבדוק את זה מכל כך הרבה כיוונים, וכל דבר שבודקים בין הורים לילדים, צריך להבין שזה סופר סובייקטיבי.
נכון.
סופר סובייקטיבי. משהו שאמא אחת תגדיר כבעיית שינה, אמא אחרת תגיד, מה פתאום? זה לא מפריע לי בכלל. כאילו, אין פה שום בעיית שינה.
כן.
אז המחקרים הגדירו בעיית שינה כדברים מאוד ספציפיים. מספר יקיצות בלילה, שינה עמוקה ושינה קלה, לפי ניטור מסוים. להגיד לך שזה חד משמעי, אני לא מאמינה שזה חד משמעי. אני מאמינה שיש הרבה הרבה אפור שם.
מה הבעיות העיקריות שבגללן פונים אלייך?
פונים אליי בעיקר, כי מרגישים שמשהו לא עובד. ו-80% מהשיחות שלי, ואני הכי כאילו שמה את זה פה על השולחן, זה להגיד, הכל טוב, את לא צריכה ייעוץ שינה. באמת, זה...
אני, כאילו, יש לי איזו מחשבה שגם את ואני עשינו איזה...
נכון, עשינו.
נכון?
נכון.
שאמרת לי גם, אני חושבת את אותו דבר. נכון. שזה עוד מוקדם מדי, אני כזה הייתי נורא מוטשת. לא, זה מוקדם מדי, נועה. אין לך מה לעשות עכשיו.
גם מוקדם מדי, וגם הרבה פעמים, זה כזה שנייה להבין שזה נורמלי, ואני חווה משהו שכאילו הוא חלק מההתפתחות התקינה של התינוק שלי.
כן.
וזה יעבור, וזה יהיה בסדר, וזה ישתפר. והמקרים שאני כן ימליץ לקחת ייעוץ, זה א', מקרים שאני ארגיש מהאימא, לרוב זה האימא, למרות שגם יש אבות אצלי שעברו שינויים מרגשים ומדהימים ומעצימים, אבל לרוב זה האימהות שמתקשרות אליי, ואני אחווה ממנה איזשהו קושי שהוא כבר מעבר ל... זה מפריע לתפקוד שלה.
כן.
משהו שם קורה ו... זה מפריע לה לתפקד, ובעיניי מה שהרבה יותר חשוב, מכן שינה, לא שינה, שיטה כזאת של האכלה, לא שיטה כזאת של האכלה, ענקה, בקבוק, זה הרגע הזה שהתינוק פוגש את העיניים של האימא. הרבה פעמים שואלים אותי, זה בסדר שאני מרדימה ככה? זה בסדר שאני מגיבה מהר לבכי? אני אומרת לה, זה בכלל לא משנה. מה שמשנה זה מה שהתינוק שלך פוגש בעיניים. האם הוא פוגש אימא... טרודה, כעוסה, חרדה, או שהוא פוגש אימא שאומרת, אוי, מתוק שלי, אני פה, אני באה לעזור לך. זה ההבדל.
ואם האימא הזאת היא גם וגם? לרוב. או שרוב האימאות הן כאילו גם לא. וגם?
אז אני אחפש את האימא שהיא במקום שהוא כבר קשה לה. שהיא מרגישה שהיא צריכה שינוי, שהיא מרגישה שהדברים כרגע לא עובדים לה כמו שהיא ניסתה עד עכשיו.
כן.
ואז אני אגיד, אוקיי, זה זמן לשינוי, זה זמן ללהכניס משהו הביתה שהוא קצת יותר ממוסגר. יש משפחות שלא יצטרכו ייעוץ שינה בחיים. הכל יהיה סבבה, יהיו לילות יותר קשים, יהיו לילות יותר רגועים.
ייעוץ שינה זה משהו שקשור בתפקוד של ההורים או שקשור בילדים? כאילו אם יש לך עכשיו שני הורים שקלים של החיים, לא מפחדים מכלום, תני להם לא לישון 4 שנים ברצף, הם בטיל על זה, כאילו, הכל טוב. הם לא צריכים ייעוץ שינה למרות שהילד שלהם לא ישן?
זו שאלה מאוד טריקית, וזה מאוד תלוי מה מרגיש להם. אם הם יבואו ויגידו, נראה לנו שהוא ישן טוב, לא אכפת לנו לקום בלילה, כן אכפת לנו להכיל, לא אכפת לנו להכיל, זה כל כך כל כך סובייקטיבי.
כאילו השאלה היא, האם ייעוץ שינה זה משהו שהוא נחוץ לילד שלי, או שהוא נחוץ להורים שלי? כי דיברת מקודם על ה... ששמעת את הפרק של הגמילה, ואנחנו מדברות על זה שם בנגיעה, שכאילו המון פעמים אנחנו כאילו מסתכלים על הילד ואומרים, הילד צריך לגמול אותו. אבל האימא היא זאת שצריכה את התהליך יותר מאשר הילד שלה, כאילו.
אני לא יכולה להפריד פה. אני פשוט לא יכולה להפריד. אני כמובן אקבל את האינפורמציה מהאימא, ויכול להיות שאני אשמע ממנה שהילד ישן פחות ממה שהוא צריך, או יותר ממה שהוא צריך, אבל זאת לא תהיה הנקודה. הנקודה תהיה, האם הם בלילה חווים סטרס אינסופי? אז כן, גם הילד צריך את זה, וגם האימא צריכה את זה. האימא תבוא ותגיד לי, הוא ישן מדהים, אבל לי קשה לקום 4 פעמים בלילה. רוב הסיכויים שאני אגיד לה, כל טוב, את לא צריכה ייעוץ. זה נורא נורא תלוי, מה קורה שם בבית? מה קורה ברגעים האלה של ההרדמה? האם עולה תסכול, ייאוש, קושי?
אוקיי, אז מה אנחנו מדברות בכלליות? בוא נשפוך לך את תולדות חיי. קדימה. כי יש כמה נקודות. קודם כל, יש את העניין של... כאילו של שינה של ניובורן, של ממש יצור שרק כרגע הגיח לעולם, ועוד מדברים על זה כל הזמן, אני זוכרת שכל הזמן אמרו לי, זה טרימסטר רביעי, הוא עוד בעובר, הוא עוד כאילו בבטן שלך. גם אני מאוד, היה לי מאוד מאוד קשה, זה באמת היה דיכאון, כאילו, התקופה הזאת שלי. כאילו, למה אני הרגשתי צורך כל הזמן באיזה ייעוץ שמישהו יגיד לי מה קורה? כי הוא לא היה נרדם בשום צורה, חוץ שאני אשב על הכדור, סלח לי השם על הכללות שבא לי להוציא על הכדור הזה, ונרדמות לך עדיין, והולך לך אגב, וכאילו כלום, את חק, כאילו רק במאמץ, כאילו רוצה שאת תסבל לי כדי שהוא ישן. זאת ההרגשה.
של מאבק. כן. של אני במלחמה.
מאבק ואני במלחמה, ועד שהוא נרדם הוא מתעורר, וכאילו, אז מה עושים במצב כזה?
אז נורא צריך לשים פה הפרדה, באמת, בין תינוקות רכים בחודשים הראשונים לחיים שלהם, לבין ילד שהוא כבר מגיל חצי שנה, 8 חודשים, שנה, 2, זה כבר עולם אחר לגמרי. תינוק בחודשים הראשונים שלו בעולם, באמת זקוק לחוויה של רחם, לא שבהכרח התקפצי על הכדור, זה, אבל כן מהמקום הזה של אנחנו תגובתיים אליו, ברמה הכי גבוהה שאנחנו כנראה נהיה בחיים שלנו איתו. אנחנו ניתן לו מענה מאוד מהיר, אנחנו ננסה לספק לו תנאים. עכשיו, פה זה בכלל לא היה ייעוץ שינה. יועצת שתגיד לך ייעוץ שינה לניובורן, זה מעט מאוד, וגם אם כן, שקרנית. הייתי ממש מדפדפת אותה הלאה. כי העניין פה זה לתת כלים איך להקל על כל המסביב. אנחנו בכלל לא נתעסק בשינה כשניובורן מגיע לעולם. אנחנו נתעסק בזמן עירות שלו, במילוי צרכים שלו, באיך אני מארגנת את היום כדי כן לעזור לו בכל זאת לצלול לשינה כמה שאני יכולה ובצורה הכי רגועה ונעימה. זה יהיה הראש סדר העדיפויות שלי. עכשיו, יש תינוקות שמגיעים לעולם עם טמפרמנט, סוער, יכול להיות שנתקלת.
יכול להיות שפגשתי תינוק הזה.
שבאמת מאוד קשה להם לשחרר לשינה. ואני תמיד אומרת, תחשבו את הפער הזה בין החושך והמים והתזוזה האינסופית לריחות, אורות. אני רוצה שהוא ירדם בקניון, אני רוצה שהוא ירדם בסדנה, אני רוצה שהוא ירדם לי עם חברות. זה הפער הזה שדיברנו כן. עליו. שלפעמים אנחנו, יש לנו איזה אימג של תינוק מושלם כזה שנרדם בכל מקום, נכון. ופתאום התינוק שלי ממש לא כזה.
נכון.
ואני אומרת, במקום להרגיש שאני במאבק, זה מקום טוב לחשוב איך אני יכולה להוציא את האנרגיות האלה בצורה אחרת. והרבה פעמים, אם הולכים למישהי שמלווה נכון, דווקא בסדנאות האלה של האחרי לידה, של העיסוי, של הבייבי יוגה, של הדברים האלה שמייצרים קשר עם המון המון מגע והמון המון תנועה והמון המון קשר עין, פתאום אנחנו נראה הקלה עצומה בשינה. זה לרוב יגיע ביחד. מתי אפשר להתחיל ללמד? אני אומרת שזה תמיד, תמיד, תמיד יהיה כשההורה מרגיש שהילד שלו יכול להתחיל ללמוד משהו, ואם אני צריכה לשים איזשהו חתך כזה, אז מגיל חצי שנה.
מעניין. זו תקופה, וואו, אני נזכרת בזה עכשיו, באמת.
נכון.
ובאמת, חמסה, יש לי חברה שילדה לפני חצי שנה, ויש לה ילד, ואני אומרת, מה כאילו, מה? כאילו גם שני דברים מעניינים אותי. אחד, יש כזה אומרים שתינוקות נורא מפחדים בגיל הזה לישון, כי כאילו, לא יודעת, אולי זה סתם שטות, אבל אני שמעתי שכאילו מפחדים לישון כי הם לא יודעים מה קורה כשהם נרדמים. כאילו, לאן הם הולכים? כאילו, מה...
מעניין.
קראת את זה? שמעת על זה פעם?
לא שמעתי את זה ככה, וזה מאוד מעניין לחשוב על זה ככה, כי באמת, דרך אגב, לא יודעים כל כך מה קורה שם מבחינת חלומות,
כן.
מבחינת כאילו מה החוויה שהתינוק חווה שהוא נרדם. הרבה פעמים מקשרים את זה כן לסוג של פרידה. כלומר, אני יוצא מעיניים, אני משחרר לאיזשהו משהו, ואני לא רואה אף אחד שאני מכיר, אני לא מרגיש שום דבר שאני מכיר, תינוקות
צעים. אני גם נלחם בזה, כאילו כשאתה עייף, אתה נלחם בשינה, אז אתה כזה...
הפתיחת עיניים הזאת. כן.
אתה
כבר ישנת. ישן! כבר ישנת. נכון, כי זה באמת להיפרד וגם להיפרד מהחושים. תינוקות, הם מגיעים לעולם והם רק מסתמכים על החושים שלהם, מה שהם מרגישים, מה שהם רואים, מה שהם שומעים, וכשהם מנותקים מהחושים, זה פתאום נורא מבהיל אותם, וזה נורא נורא מובן בסך הכל.
כן.
זה פתאום מבהיל. ובאיזשהו שלב נבנית ההבנה הזאת של איפה שנרדמתי, כנראה שגם שם אני אתעורר, ואז הרבה פעמים אנחנו רואים תינוקות שאנחנו מרדימים אותם על הידיים, מניחים אותם במיטה והם מתעוררים בבהלה גדולה.
חרדה.
כן, מה, איפה אני? כאילו, אני נרדמתי במקום אחד, פתאום אני במקום אחר.
נכון.
זה מתחיל לקרות, ואז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, מתחילה להיווצר פה למידה. כלומר, התינוק שלי זוכר איפה הוא נרדם.
זאת אומרת, זה משהו טוב, את אומרת.
כן, אם אתה רוצה להתחיל לסגל לעצמך הרגלים חדשים לגמרי.
את יודעת, כשלקח לי לדעתי בסביבות החצי שנה עד שהתחלתי לשמוע, התחלתי כאילו להבין שיש אפשרות נוספת חוץ מלמות על הכדור הזה כל ערב, ממש הייתי עושה את הטקס שינה, ואת כל הסרט הזה, ואת האורות, ואת כאילו, ואת המוזיקה, ולחבות את המוזיקה, ואז להפסיק את היד, ואז לעשות את הזה, ואז לעשות וואו. את זה. אבל זה עבד.
נכון.
זה כאילו זה עבד.
זה עבד. הצלחתי,
אני זוכרת, לשים, להניח אותו במיטה, והוא פשוט כאילו היה נרדם, ואז בהתחלה הייתי נרדמת צמוד למיטה, ועם היד, כאילו... אבל זה לא שטויות, זה בסוף זה עובד.
זה תיאור כל כך מדויק של חוויה שאני שומעת כל כך הרבה פעמים, זה כל כך תיאור מדויק של ה... רגע, אבל אני צריכה לעשות 4 שמיניות או 8 שמיניות, או... זה גם בתחושה שלנו הרבה פעמים צריך להיות נורא ספציפי.
כן.
אבל מה שעובד שם זה הדבר המוכר הזה. כי אנחנו כל פעם עושים איזשהו תהליך לפני השינה, שמסמן לתינוק שלנו שהוא הולך להיפרד. ואני אוהבת להגדיר את זה להורים כמו מין הסימונים כאלה שאנחנו רוצים לתת לילד שלנו לפני השינה. כי כרגע העולם הוא כאוס אחד גדול. נגיד, היית הולכת לכוכב אחר, אוקיי? כוכב חייזרים. כן. את שמש ירוקה, את לא מכירה כלום. מה הדבר הראשון שהיית נתפסת עליו?
איזו ודאות כלשהי.
נכון.
משהו שחוזר על עצמו.
ממש ככה, הבוקר והלילה והכוכבים, משהו שאני יכולה להסתמך עליו. וגם התינוקות שלנו מאוד מאוד מחפשים את זה, על מה אני יכול להסתמך עכשיו.
כן.
מה יכול להיות ברור לי. וכשאנחנו עושים את זה רגע לפני הפרידה הזאת, שזאת פרידה משמעותית, אנחנו נותנים לו סימונים, אנחנו מחזקים אותו, תחשבי שהוא אומר לעצמו, ועכשיו אמא הולכת לחבות את האור, ואת באמת מחבת האור, הוא בחוויה שלו אומר לעצמו, יו, צדקתי. חשבתי משהו, באמת קרה, אני יכול לסמוך על עצמי, אני יכול לסמוך על אימא.
איי, זה חזק.
זה נורא נורא מקרקע.
וואי, לא חשבתי על זה ככה, כאילו עשיתי את זה די על אוטומט, כי זה מה שאמרו לי, אבל אין בזה... באמת, יש בזה מין ה... ממש הגיוני.
נכון, וזה כמיהה שיש לכולנו דרך אגב.
נכון.
אנחנו נורא רוצים לדעת.
ואת יודעת, זה קטע שכאילו ככל שהם גדלים, נגיד אני מסתכלת על אדם, אני מרגישה כמה החזרתיות הזאת על דברים, זה משהו שהוא באמת זקוק לו, גם אם הוא לא רוצה אותו.
נכון.
כאילו גם אם הוא לא רוצה בבוקר לצחצח שיניים, גם אם הוא לא רוצה להתלבש, גם אם הוא לא רוצה לעשות את הדברים שצריך לעשות, זה כאילו משהו ששם אותו באמת במקום יותר בטוח. בבית הוא הכי אוהב להתעורר, לא משנה מה.
נכון. זה בדיוק זה. זה בדיוק המקום הבטוח הזה. וזה דרך אגב איזושהי התנסות ראשונית עם גבולות, אוקיי? אנחנו לא קוראים לזה גבול, אנחנו קוראים לזה שגרה או עקביות, אבל זה ממש מפגש ראשוני עם סוג של גבול. אנחנו כל הזמן עושים דברים שגורמים לך לשמוח, ואנחנו חווים חוויות טובות בפנים והכל, אבל בתוך מסגרת ברורה.
כן.
וזה משהו שילדים מאוד קמאים אליו, אני הרבה פעמים שואלת באיזה מסיבה היית יותר נהנית. נגיד את בגג הכי יפה בתל אביב, אוקיי? הכי שווה. גג עם גדר שאת יכולה להתפרע ולרקוד, או גג שאין גדר ואז את עומדת במרכז לחוצה.
יפה. שאלה טובה.
אז אני חושבת שילדים זקוקים לגדר הזאת כדי להתפרע ולעוף על החיים. וזה מתחיל בזה, ממש בקטנה. אנחנו עושים עוד פעם ועוד פעם כדי שאתה תוכל לחוות בתוך המסגרת הזאת איזה רגשות שאתה רוצה. כמו שאמרת, גם אם הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה את זה.
כן.
זה בדיוק זה.
ובאמת זה משתנה, כאילו עכשיו כשילד כבר יותר גדול, כאילו אדם באמת בין 2 וחודשיים, כבר הכל כבר אחרת, כאילו כבר כן ישנה בלילה, אני ממש זוכרת בתור כאילו אמא צעירה, שאמרתי, מה אתם מזיינים לי את השכל על זה שזה יעבור? זה לא עובר. התקופה הזאת לא עוברת, הוא לא ישן בחיים, ואני לא ישן לעולם. זה מה שהולך לקרות לי, אני הולכת למות עם, עם, עם עיניים נוזלות על הכדור. זה מה שהולך לקרות לי, זה העתיד שלי. אבל זה עובר.
זה עובר.
והם נכנסים לאיזושהי שגרה של שינה, והם ישנים לילה רצוף.
נכון.
ואז יש דילמות אחרות שאת מתמודדת איתן כאימא. אני אחת מה... אני זוכרת, אימא שלי כל הזמן, היא אומרת, את, כולה ילדים שלי, בשבע הם היו במיטה, ואדם... מי שעוקבת אחריי באינסטגרם יכולה לראות סרטון גם ב10 בלילה. אין לי שעות שינה, אני חייבת להגיד. וגם יש לי איזה אמת, אני אגיד אותה בכל רם, למרות שאת מדריכת הורים עם הסמכה לשינה.
אני הרגשתי שיש לך אמת שמה.
כן. אני כאילו מאמינה שחוויות, כאילו כזה חשובות, הן יותר רלוונטיות משינה בעיניי. שאם עכשיו יש איזה... אירוע, או כזה שבת, או עכשיו נגיד דוד שלו בא, או סבא שלו בא, כאילו מבחינתי זה ברור שזה יותר חשוב מללכת לישון בשבע.
זאת אמת מעולה.
כן?
כן. אני אגיד לך למה. היא צריכה לבוא, שוב, אמרנו החיבור הזה בין הבטן לבין הידע שאני יכולה ללמוד אותו ולהשתמש בו.
כן.
אני מסכימה איתך לחלוטין. יש חוויות שאת אומרת, ברור מה, אני אוותר על ארוחת חג כי הילד שהיא צריך ללכת לישון? מה פתאום, ארוחת חג זה המון. אבל צריך לעשות את זה מתוך מקום שהוא יודע מה הרווחים וההפסדים של אותה בחירה. אני לא יכולה להתנתק מהצרכים הפיזיולוגיים של הילד שלי, וילדים זקוקים למלא שינה, מלא שינה. כל מה שאנחנו חושבים, יותר הם צריכים. כי שם קורים התהליכים הכי חשובים במוח.
אני רוצה להיכנס לזה. את רוצה להיכנס לזה עכשיו, או אחרי שתסיימי את מה שיש לך להגיד?
אני כל כך שמחתי מהאמת שלך. אני אסיים להתלהב מהאמת שלך, ואז אנחנו ניכנס לזה בשמחה. זה משהו שאני פוגשת בהרבה בתים. הדילמה הזאת היא שנייה בין להגיד כאילו, ולמה הוא חייב ללכת לישון בשבע בכלל? למה לא בתשע? למה לא בעשר? ואני באמת אומרת, למה לא? צריך להסתכל, לראות מה הילד שלנו מראה לנו. אנחנו יכולים טבלאות להשתמש בהם עד מחרתיים. אם זה לא מתאים לילד שלי, זה לא ייתן לי שום דבר. אבל אם יש לי בעיה, אני חווה נגיד קושי עם הלילה, או עם הבוקר, או עם הצהריים, או באופן כללי אני מרגישה שהילד שלי עייף ולא טוב לו, אני צריכה להתחיל לחקור למה הוא זקוק. כן. ויכול להיות שהוא יהיה זקוק לשינה בשבע. זה לא אומר שאני לנצח ארדים אותו בשבע, זה אומר שאם אני לא ארדים אותו בשבע, אני אבין מה יקרה לו בגוף, ואני אקבל את זה הרבה יותר בהבנה, מאשר במקום מבולבל הזה שאומר, אבל כיף לך, אתה עירני. כאילו, למה? אני לא עושה לך שום דבר רע.
אני כבר יודעת לזהות, זה עניין, כאילו, באמת מתישהו את לומדת לזהות על הילד שלך, אם הוא עייף, או שהוא, למה הוא עצבני, או כל מיני דברים כאלה. אני יודעת לזהות, ואני גם יודעת שאם עכשיו הוא הולך להיות ערד מאוחר, אז אני אדאג שהוא ישן שינה צהריים בשעה קצת יותר מאוחרת, שיהיה לו יותר... אני כן שמה לב לדברים האלה, אבל עדיין יש לי בראש כל מיני, לא יודעת אם זה אמיתות או דברים שאנשים אומרים, שהוא צריך את ההרגלים האלה, הוא צריך לדעת שכל יום הוא הולך לישון בשמונה, לא משנה מה, זה החוקים, זה הדברים. יש גם מדריכות שינה, אני מכירה מישהי מתוך המשפחה כזה, לא מעניין אותה, שישי, שבת, זה, שבע הם במיטה, גם אם עכשיו הם נתקע להם קורנפלקס בפה, הם הולכות לישון איתו.
כי זה כל כך תלו ילד. זה נכון, יש ילדים שנורא צריכים את המקום העקבי הזה, הם נורא צריכים שגרה. זה עושה להם טוב, זה מרגיע אותם, זה נותן להם את הביטחון הזה שאמרת קודם. וזה קשה לוותר על זה אחרי שאתה רואה כמה טוב זה עושה לילד שלך.
כן.
מצד שני, אנחנו חייבים דינמיות בחיים, אנחנו חייבים לצאת מהשגרה לפעמים, אנחנו חייבים גם לחוות עם הילד שלנו את הרגעים האלה. אני רואה הורים שבאים, נכנסים ברבק לתהליך, הכל מושלם, בשנייה שיוצאים מהשגרה הכל מתפקשש. אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים גם בנקודה הזו לראות את הילד שלנו ולעשות החלטה מושכלת. האם עכשיו אני רוצה שהוא יחווה את האירוע הזה? כי זה חשוב לי, אני רוצה שהוא יכיר את הבני דודים שלו, אני רוצה שהוא יכיר את הסבים שלו, יחווה חוויית חג. סבבה, אני מבינה שמחר אני אצטרך לפצות אותו, אני אצטרך להיות באיזונים. אני לא יוכל גם מחר לצאת לטיול כי יום שבת ויפה.
כן.
אני אצטרך לעשות שם חשיבה עמוקה ולהגיד, הגוף שלו זקוק לשינה, עושה לו טוב שאני עקבית, כל ילד ומה שעושה לו טוב, אז אני אחזור לשם. אני אוציא אותו קצת, ואני אחזור. ואני אוציא אותו עוד קצת, ואני אחזור. ולעשות את זה כל הזמן בתשומת לב. שרירותית להגיד לך שכל הילדים צריכים ללכת תמיד לישון באותה שעה.
ואני אמורה לדעת את זה לפי איך שהוא מתנהג שהוא ישן פחות או ישן יותר.
נכון. וגם אם את הולכת לליווי, ואת מצליחה להיכנס לאיזושהי רוטינה קבועה, או שאת בן אדם עם משמעת עצמית מאוד גבוהה, ואת מצליחה להיכנס לרוטינה קבועה, הרבה יותר קל לך לראות איך את מדייקת עבורו. כי אם אני כל יום עושה את אותם דברים, אין לי סימני שאלה לגבי מה קרה פה ומה קרה שם. אני הולכת לפי פרוטוקול מסוים.
כן.
ואז אני יכולה לראות אם משהו לא עובד לי. אולי השעה הזאת שאני מכניסה לישון מוקדמת מדי. אולי כולם אומרים לי שאני צריכה בשבע, אבל אני צריכה בעצם בשמונה.
שבע זאת שעה לא אמיתית מבחינתי. בשבע שום דבר לא קורה בשבע, כן? בוא נשים...
מלא ילדים שהולכים לישון בשבע.
מה זה? זה לא שעה אמיתית, שבע. מה קורה בשבע? בשבע הוא עוד אוכל. אני לא יודעת אם את גם מדריכה של אוכל, אבל הילד הזה יש לו תיאבון שלא ראית בחיים שלך.
הוא חס, איזה יובי.
הוא כל מה שמעניין אותו בזמן שהוא בבית, זה מה הוא אוכל ומתי הוא משחק בפאזל. זה כל ה...
אני גם רוצה להגיד שאוכל, בגלל שאני עוקבת אחרי, אני יודעת שזה גם קרוב לליבך, ויכול מאוד להיות שזה דרך שלו להתחבר אלייך, שזה דרך שלו להפעיל אותך. יכול להיות שהוא יודע שכל פעם שאת אומרת, שהוא אומר לך אוכל, את יש לך נצנוצות בעיניים, את רק מחפשת איך שנייה.
לא, אני כבר במצב של, אני כבר, זה לא הגיוני, הוא מסיים לאכול, ועכשיו לא תגידי, באמת בלי עין הרע, תפו, תפו, תפו. לא, הוא לא איזה ילד שמן או משהו כזה, אבל הוא כל היום, זה כל מה שמעסיק אותו. הוא אומר לי, בא לי משהו. הוא הולך למוכר, בא לי משהו. סיים לאכול ארוחה, בא לי משהו. אז אני אומרת, זה גם, יכול להיות שזה גם, את יודעת, איזה טריגר כזה של עייפות ומשעמם לי, ואז אני אוכל, ואז אני...
אוכל מפעיל אותנו נורא. אנחנו מאוד קשה לנו להגיד, לא לאוכל. דרך אגב, גם בלילה. מלא, זה שאלה אולי אם אני צריכה למספר שאלות. שאלה מספר אחת, איך יודעים אם הוא רעב בלילה או שזה משהו אחר?
כן, זה בגיל של הבקבוקים עדיין, נכון. שזה באמת...
כי אנחנו לא יכולים להגיד לא לילד רעב, זה עם ישראל לא בנוי לזה. זה נורא נורא קשה לנו, וזה משהו שדרך אגב ילדים קולטים סופר מהר, ואם בהתחלה זה בקבוקים, אז בגילאים של השנה וחצי, שנתיים, שנתיים וחצי, זה הולכים להרדמה, ואז פתאום הרעב עולה.
אני אין אצלי, אם אחרי הוא שתחצח שיניים, לא יקום ולא יהיה. אין אחרי לתחצח שיניים, גם זה קומה גדם. למעלה. בכלל, את יודעת, זה לרדת עכשיו את כל הקומה, אין מצב.
אבל אם דיברנו על השעה, אוי, למה אומרים את השעות האלה?
סתם ממציאים, רוצים
להצמד את כולם. כולם אומרים בין 6-8. נראה לי.
6?
כן. אני לא יודעת במה את נתקלת.
מה זה 6?
אני אגיד לך למה 6. יש מקומות בעולם...
מגן עירייה כאילו נניח, אחרי שהם לא ישנים צהריים.
יש ילדים שעד כיתה א' גם הולכים לישון ב-6. זה נורא נורא תלוי במנגנונים הפיזיים של הילד. מה קורה לנו? אנחנו מושפעים מהאור והחושך. עכשיו, אנחנו חיים באורות סינתטיים לחלוטין, אז קשה לנו להבין את זה, אבל תכלס, בטבע, כשיורדת השמש, הולכים לישון. כשהיא יוצאת, אנחנו קמים, אנחנו מחוברים.
כן.
והורמון המלטונין, שזה הורמון שמופרש בזמן חושך, בעצם כשמתחיל להחשיך, הוא מנמנם אותנו. הוא עוזר לנו להיכנס טוב לשינה. וכשאנחנו רואים ילד שקשה לו להיכנס לשינה, לשחרר, לצלול, להחזיק אותה, אנחנו נגיד, אוקיי, אנחנו רוצים לגייס את הפיזיות שלו, אנחנו לא רוצים ללכת נגד. בוא נתחיל קודם כל מאיזשהו בייסליין. נהיה חושך? נהיה חושך? מתחילה הפרשה של מלטונין? בואו ננצל את זה ונעזור לו להיכנס לישון הרבה הרבה יותר בטוב והרבה יותר ברוגע, ואני יכולה להגיד לך שיש ילדים שברגע שמרדימים אותם בשעה הנכונה שלהם, פתאום כל הלילה משתנה. ואז תהיה לך דילמה. אז את תגידי, האם שווה לי ארוחת שישי או הלילה הטוב הזה שלי, ותצטרכי לקחת פה החלטה. אבל לפעמים כשרואים את הקסם הזה מול העיניים, זה משנה עולמות.
אבל מה זאת אומרת? הוא צריך להיות בחוץ כדי לראות שממש נהיה חושך, או מספיק שאני אסגור את הפלורסנט וזה יעבוד?
לרוב זה דווקא משהו חיצוני, כלומר, אם את תתני לתאורה הטבעית של היום להשפיע עליו, הוא יהיה הרבה יותר מחובר למנגנונים הטבעיים שלו.
כן.
הרבה פעמים תינוקות שמתבלבל להם היום והלילה בתחילת החיים, אומרים, צוי מזריחה ותראו לו גם את השקיעה, כי זה מאוד מאוד מסנחרן אותנו עם השעון הביולוגי. שזה משהו שיש לנו בתאים, יש אותו לכולנו. אם לא היה לנו תאורה חיצונית, פלורסנט, גם אנחנו היינו הולכים לישון מאוד מאוד מוקדם, לא יודעת, בטבע, בטיולים, אני לא יודעת, מכירה את זה, שנים עייפים הרבה יותר מוקדם, לא מחזיקים עד כל כך מאוחר. כי אנחנו מתוכנתים ככה, ללכת לישון כשמתחיל החושך. אז יש מדינות שהחושך מתחיל בהם נורא נורא מאוחר, ויכול להיות ששם אלה יהיו השעות הטובות לתינוק, ללכת בהם לישון. אנחנו מנסים להתחבר למה עוזר לו פיזית לעשות את זה. כן. לפני שאנחנו בכלל מתעסקים בכל העניין ההתנהגותי של הילד או של האימא, אנחנו קודם כל אומרים איך אנחנו יכולים להקל. וזה דרך אגב הדבר הראשון שאני אעשה מול הורי. אני אגיד לו, בוא שנייה לפני, איך מרדימים, כמה עושים. מה הוא חווה בעירות שלו? הוא מספיק רץ, כמו שאמרת, הוא מספיק בחוץ, הוא מספיק חווה איתכם קשר פעיל, אקטיבי, הוא מספיק מפעיל את הראש, הרבה לפני שאני בכלל אצלול לאיך הוא נרדם ומה קורה בלילה בכל יקיצה.
כן.
זה חשוב, זה משמעותי. אותו דבר אם לא יותר. והרבה פעמים תהליכי שינה זה מתפספס, כי אנחנו כאילו מתעסקים רק במה קורה במהלך השינה, באיך מרדימים ומה עושים.
כן, כי כאילו, המון, גם תקני אותי אם אני טועה, אבל אנשים מגיעים לייעוץ כשכבר כאילו קלו כל הקיצים. כאילו, נכון. די, אני כבר עוד שנייה יורה לעצמי בראש, ואני מעיפה את בעלי מהבית עם התינוק הזה ביחד.
נכון. כאילו... אני ממליצה לא להגיע לשם, כי זה תהליך...
אז איך אני מזהה שאני, שזה זמן טוב לפנות לייעוץ? ובכללי, כאילו, זה מין במקצועות האלה, שזה די בסה, אבל כאילו, את צריכה להוכיח כל הזמן שאת לא nice to have, שאת must have. כזה, את מבינה את ה...
אני מבינה, וזאת גם כנראה, זה גם העקב אכילס שלי, כי אני לא מאמינה בזה. אני לא חושבת שזה must have בכלל. אני חושבת שאם אתה במקום שטוב לך, שום דבר הוא לא must have. הכל יכול להיות אחרת. אני גדלתי בחינוך דמוקרטי שיש אנשים שיסתכלו ויגידו על המשפחה שלי, מה? לא להכריח ילד להיכנס לשיעורים ובחיים לא ילמד. אין שום סיכוי. והנה, למדתי אקדמיה, הכל טוב, הכל בסדר, לא עשיתי בגרויות, חייתי את חיי, ואחר כך כשרציתי ללמוד, ידעתי להתחבר למקום הזה שבוחר. אז אין, שום דבר לא חייבים. Mm-hmm. אני באמת באמת מאמינה בזה, ואני הכי סולדת מהפחדות. בעיות שינה, הילד שלך יפתח ככה, הילד שלך לא יפתח ככה. אני מעדיפה לדבר ברווחים והפסדים. אני בוחרת בחירה הורית מסוימת, בוא נבין שנייה. מה יכולות להיות ההשלכות פה? מה יכולות להיות ההשלכות פה? והאם זה שווה לי את זה? האם שווה לי עכשיו להתעקש על הדבר הזה? האם שווה לי לשנות אותו? זו תפיסה אחרת לגמרי. וגם הרבה אמהות מתנצלות בפניי בשיחות ייעוץ. אני יודעת, עשיתי טעות, אני יודעת, לא אמורים. ואני אומרת לה, בואי, קודם כל, לפני שאנחנו ממשיכות, בואי נשנה את הטרמינולוגיה. לא עשית טעות. נתת מענה לתינוק שלך בצורה שנראתה לך הכי טובה באותו רגע.
כן.
והרגלים תמיד אפשר לשנות. וכשאני מדברת על ייעוץ שינה, אני מדברת על שינוי הרגלים.
אוקיי, אז תגידי לי מה אני צריכה לדעת, או למה אני צריכה לשים לב בעצמי או בילד שלי, שזה סימן כזה של... צריכה עזרה.
אני צריכה עזרה. קודם כל, התחושות שלך כשאת נכנסת להרדמה. יכולות להיות הרדמות קשות, אבל אם את מרגישה שהראש שלך סביב הדבר הזה...
מפוחדת.
בדיוק, 24-7, את מפחדת מהרגע הזה שאת צריכה להרדים את התינוק שלך, את הילד שלך, כבר לפנות לעזרה.
אוקיי.
לא צריך להיות במקום שמפחד מזה.
וזה לא משנה באיזה גיל מדובר.
לא משנה באיזה גיל מדובר. כי אם זה ניובורן, אפשר לעבוד על זה מכיוונים אחרים שהם לא בהכרח התנהגותיים.
כן.
אם זה תינוק, אפשר לעבוד מהכיוון ההתנהגותי או לא. אני תכף אספר לך, אם תרצי, יש כל מיני גישות. זה רחב כל כך. אבל, וילדים גדולים, זה כבר יהיה קצת יותר ממקום של הדרכת הורים, אבל זה יהיה אותו עיקרון. אם אני מרגישה שאני מפחדת ממשהו שעובר על הילד שלי, זה מקום שאני הייתי אומרת, קחי בו עזרה. וגם, אם זה נורא ארוך, אם זה נורא קשה, אם את מתייעצת שנייה ובודקת כמה תינוק אמור להתעורר בלילה, גם אמור. זה מנעד מאוד רחב, ואם התינוק שלי בין השמונה חודשים התעורר לי 20 פעם בלילה, ואני לא מצליחה שהוא ירדם לקצת, ואני רואה אותו עייף ומשפשף עיניים כל היום, בטח שתפני לעזרה.
כן.
בוודאי. זה נורא נורא תלוי באיך האימא.
כן.
וכמובן, איך היא חובת הילד שלה. הרבה פעמים אמהות יגידו לי, הוא עצבני, הוא כל היום עצבני, אני מרגישה שהוא עייף. אז אני אגיד לה, מעולה. טוב שבאת לבדוק, טוב שבאת לחקור, איך את יכולה לשנות שמה. זה בעיקר, בעיקר בתחושות של ההורים, כי...
ותגידי, באמת, את אומרת שבגיל הזה של הניובורן אנחנו צריכות להבין, כי כאילו, הגיל של הניובורן הוא מאוד מאוד טריקי, כי יש באמת הרבה דברים שהם לא, זה לא למיד, זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר לעשות עם זה, גם כל העניין של האוכל, ואם את מניקה, אז כל הסרט של כמה הוא אכל, זה כאילו כל מיני דברים שאין להם באמת איזושהי נוסחת קסם.
נכון.
ובאמת אני זוכרת שהיו אומרים לי, נועה, תחכי וזה יעבור, וסניתי שאמרו את זה, אבל זה עבר.
נכון. יש ילדים שזה פחות יעבור להם. יש ילדים שבאמת תהיה להם בעיית שינה אם לא יטפלו בזה, אבל זה אחוזים מאוד מאוד קטנים, וגם צריך להבין שזה לרוב ייווצר או ממשהו פיזי. כלומר, יש דברים פיזיים שבאמת מקשים על השינה, שקד שלישי, תולעים, כל מיני... יש דברים פיזיים שמשפיעים ומקשים עלינו, או באמת מהתנהלות שהיא מאוד מאוד חזרתית, ואנחנו נראה קושי בשינה שהוא נמשך, שהוא נמתח, שהוא לא הדבר הזה של יקיצות של תינוק שרוצה לאכול בלילה. מתי אני עושה את ההפרדה בין ניובורן לבין משהו שמתחיל להיות הרגל, כאילו מקום הזה שבאמת אפשר לעבוד איתו, כי את נורא צודקת. כשהם מגיעים לעולם, אנחנו לא נעשה שם כלום, אנחנו לא ניגע.
כן.
אנחנו באמת לא ניגע, כי הם צריכים לאכול מתי שהם צריכים לאכול, והם צריכים לישון מתי שהם צריכים לישון, וזה הכל יממה אחת גדולה. ולא סתם אמרו לך טרימסטר רביעי. השלושה חודשים הראשונים, יש תינוקות שיגורו פה על אמא שלהם. יגורו פה. פה יש את כל מה שהם צריכים. אוכל, כן. חום, אהבה, שינה. מתי אנחנו נתחיל לעבוד בכלל על, על איזה שהם הרגלים שיכולים לשרת אותנו? רק סביב 4-5 חודשים, שיש קפיצה קוגנטיבית מאוד מאוד משמעותית, ודפוסי השינה ממש משתנים. המוח עובר מתיחת פנים. מתיחת פנים. אני לא יודעת איך לקרוא לזה, מתיחת מוח. כל הדפוסים משתנים. והם עוברים מדפוסי שינה של שינה קלה ועמוקה, לדפוסי שינה שהם כמו שלנו, שיש הרבה שלבים בתוך המחסור שינה. ושם אנחנו יכולים להתחיל לעשות עבודה. לפני זה, לא הייתי משקיעה שם האנרגיות.
לפני זה, זה כאילו לא על התינוק העבודה, זה על האמא.
נכון, וזה בעיקר, 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 לראות איך אני עובדת על ההירות שלו, ובכלל לא על השינה שלו. בגילאים הקטנים, רוב הדגש שלי יהיה שמה.
מעניין.
וזה ממש סוויץ' בראש, לשים את הפוקוס שלי על מה קורה כשהוא ער, מאשר על איך אני מרדימה אותו, כמה זמן הוא ישן, האם הוא עייף או האם הוא לא עייף.
תגידי, מה הקשר בין שינה איכותית לילדים מוצלחים?
האמת שעל זה יש הרבה מחקרים, אבל הם כולם בגילאים גדולים יותר.
אוקיי.
חד משמעית, אנשים שישנים יותר, הם יותר מרוכזים, יש להם פחות בעיות בקשב וריכוז, יש להם פחות בעיות השמנה, יש להם פחות בעיות של התמכרות. שינה היא טובה לנו. כן. אנחנו באופן כללי מזלזלים בשינה.
נכון.
והיא חשובה לנו וטובה לנו.
גם כמו שאנחנו הולכים ומתבגרים, אנחנו גם מתפארים בזה שאנחנו לא ישנים לטובת דברים אחרים.
כן, ישנתי רק 4 שעות בלילה ו... לא, זה גרוע לך.
כן.
תישן. זה ממש ממש חשוב. אצל ילדים זה עוד יותר חשוב.
למה?
כי כל התהליכים, זה תהליכים מאוד מאוד מורכבים, כי אנחנו גם לא לגמרי יכולים להבין מה קורה. כן. אבל בעיקר הדברים הכי משמעותיים זה איזשהם עיבוד, איזשהו עיבוד של החוויות של היום, כלומר לקחת מהזיכרון לטווח הקצר ולהתחיל להחסן, פשוט להתחיל להחסן לי במגירות של הזיכרון לטווח הארוך.
משפר את בונה את הזיכרון שלי?
את הכל, הזיכרון שגם משפיע על כל איך שאת ניגשת לדברים. כלומר, אם אני רואה את הצבע ורוד פעם ראשונה, אבל אני רואה אותו בפעם העשירית, כי הוא כבר מאוחסן לי שם באיזה מגירה, אני יכול להתחיל לעבוד איתו, אני יכול להתחיל להשוות אותו. אני ממש מתחיל תהליכים של למידה.
כן.
וכמובן שהורמוני גדילה מופרשים בשינה, ומערכת החיסון מתחזקת בזמן השינה. אנחנו רוצים שינה.
שמעתי שמועה, עוד פעם, יש לי הרבה שמועות, שמשעה 10 ועד שעה 3 בלילה, זה הזמן שבו הגוף שלנו מרפא את עצמו. שמעת על זה?
לא שמעתי על זה.
אני מפתיעה אותך פה, מפתיעה כל מיני מידעים.
זה מאוד מאוד תלוי במתי את בשינה עמוקה, ולכן קשה להפריד את זה, להפריד את זה מאיך שאת ישנה. כי תלוי מתי נכנס לשינה העמוקה שלך. תהליכי ריפוי קורים בעיקר בזמן שינה עמוקה.
אוקיי.
10-3, אני אבדוק. אבל זה כן נכון שאת צריכה שינה עמוקה לאיזשהו פרק זמן ממושך, כדי באמת שהגוף שלך יחלים ויבנה והמערכות יוכלו לנוח. הרבה פעמים ששואלים אותי על אוכל ואומרים לי, אוי, סליחה, מיקרופון. ואומרים לי, כן, לא, גיל שנה, המלצת משרד הבריאות זה לתת אוכל עד גיל שנה, מגיל שנה.
כאילו במיטה, כשהוא ישן?
בלילה. כלל. עד גיל שנה, משרד הבריאות אומר, התינוק שלך מתעורר, רוצה אוכל, תני לו אוכל בלילה. הוא לא חייב, אבל אם הוא מתעורר ורוצה, תני לו. מה קורה לנו שם מגיל שנה? אני כל הזמן אומרת, נסו לדמיין שמערכת העיכול שלכם עסוקה בלהקל. עובדת, 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 עובדת. הגוף ער.
כן.
הגוף ער כשהוא מעכל. אף המערכת החיסונית לא יכולה בכלל להתחיל לעבוד.
נכון.
וזה צריך להיות שיקול שלנו. האם אנחנו מרגישים שהתינוק שלנו לא אוכל מספיק במהלך היום, או שאיזושהי הנחיה רפואית, ואז אני יגיד, אוקיי, אני איתן בלילה.
האמת לאמיתה היא שהרבה הרבה אמהות ממשיכות להכיל בלילה, כי זה סותם להם את ה...
לגמרי.
אני נקרא לזה במלפות, זה נותן להם שקט, נותן להם עוד שעה טובה.
נכון.
שעה וחצי של מנוחה לאישונים.
נכון, וגם פה. רווחים והפסדים. מה אני מרוויחה פה ומה אני מפסידה פה. ויכול להיות שאם יהיה ילד בן שנה וחצי שישתה בקבוק אחד בלילה וזה מה שיסדר לכולם את הלילה, שום דבר לא קרה. ויכול להיות שזה יהיה ילד שאנחנו נראה אותו, עושה צרכים במהלך הלילה, לא נינוח, לא מצליח לאכול טוב במהלך היום, יכול להיות שזה מאוד מאוד ישפיע.
כן.
בגלל זה, כשאתה הולך לייעוץ שינה, אתה לא יכול לדבר רק על השינה. אין כזה דבר. זה לא יכול להיות ייעוץ מוצלח אם אתה לא מסתכל על התמונה הכוללת של הילד. והאני מאמין שלי הוא אני מאמין שקודם כל אומר, הילד שלי הוא מכלול. אני צריך להבין מה קשה לו. למה קשה לו שמה? לא סתם תינוק נאבק איתי בשינה, משהו שמה לא מדויק לו, הרי שינה זה דבר, מה זה כיפי.
נכון, כאילו, כל פעם אני מסתכלת, אני אומרת לו, מה אתה נעלה, למה אתה נאבק? עכשיו אני נרדמת איתך.
עכשיו אני התחלפת איתך, 18 שעות.
עוד נושא שבדיוק עולה לי, שינה משותפת.
נושא חם.
לא, לא.
אני אגיד לך מה. מה אני לפחות מאמינה, ואפשר לדבר על הגישות השונות, כי יש גישה דעה רווחת בה זה שלינה משותפת זה הדבר הנכון וזה הדבר החשוב, ולינה משותפת גם עד גיל 10, וביפן הם ישנים ביחד עד...
ויש כאלה שאומרים ממש ההפך, נכון. שזה זוועת עולם.
ויש כאלה שאומרים עושים. שזה ממש ההפך. טוב. האמת נמצאת, שוב, אני לא יודעת...
בבטן שלה.
נכון, נכון. זה נורא נורא תלוי מה מתאים לאותו בית. צריך להבין שני דברים. כשאני עושה תהליך של ייעוץ שינה, אני צריכה קודם כל לשים לי איזשהו כוכב צפון כזה. הילד שלי תמיד צריך להרגיש בטוח, אוקיי? הילד שלי צריך לדעת שאני שם. אם דיברנו על השיטות הקצת מיושנות, שמהם התחילו את הייעוץ שינה,
כן.
אני לא יכולה להעביר את הילד שלי חוויה שהוא זקוק לי, הוא בוכה לי, ואני לא נמצאת שם. כי מה אני מלמדת אותו? זה לא שווה לי כלום.
כן.
אני מלמדת אותו שאם הוא זקוק לי...
אני לא.
אני לא. אני לא מגיעה. אז קודם כל על זה לא מבטרים. הילד שלי קורא לי, זקוק לי, אני שם. ממש. לצד זה, צריך להבין... שככל שאנחנו מתערבים יותר בשינה שלהם, ככה הם ישנים פחות טוב. וזה בא ממש ביחד.
מה זה אומר מתערבים יותר בשינה שלנו? כאילו מרדימים אותם, עסוקים בלהרדים אותם?
נכון. ככל שההרדמה היא יותר עליי, מאשר על התינוק שלי, ככה הוא יהיה זקוק לי יותר פעמים, או ביותר סיטואציות. וככל שזה יהיה עליו, ככה הוא יהיה צריך אותי פחות. וזה מגיע ביחד. אני גם צריכה לתת ביטחון ומענה לצרכים כל הזמן, אבל אני גם צריכה לזכור שככל שאני מתערבת יותר, אני מפריעה יותר. הרי מה העניין עם בני אדם? למה אנחנו מתמכרים כל כך בקלות לדברים?
Mm-hmm.
סוכר, קפאין. הרבה פעמים אני מדגימה את זה עם הכדור, כי עם הכדור נורא נורא קל להבין את זה.
Okay.
אם התינוק שלי רגיל להירדם שאני בקצב נורא נורא מהיר, למה שבהרדמה הבאה הוא לא ירצה בדיוק את אותו הקצב? כבר רוצה את הקצב המהיר. ואז את כבר מתחילה מהנקודה הזאת, ולמה שבהרדמה הבאה הוא לא ירצה קצב, שתתחילי מהקצב העוד יותר מהיר שהיה לך קודם, ועוד יותר מהיר. יש לנו נטייה לרצות יותר ויותר ויותר מגורמים חיצוניים. אנחנו צריכים מזה עוד ועוד, זה לא מספיק לנו באיזשהו רגע.
Mm-hmm.
וכשאנחנו מבינים שזה ככה גם עם ילדים, בדיוק אותו דבר, תינוק שלי צריך יותר אינטנסיבי ויותר אינטנסיבי, כי זה כבר לא עובד. הרי אמא שזה עובד לה, שהייתה מרדימה על הידיים, והילד היה נרדם צ'יק צ'ק, כנראה לא הייתה פונה אליי בכלל.
Mm-hmm.
מתי היא תפנה אליי?
כשנמאס לה מהידיים והוא לא...
או שההרדמות פשוט לא עובדות. זה כבר יותר מדי אינטנסיבי, לוקח המון זמן, אני לא מצליחה להחזיר אותו לישון, זה כבר נהיה המאבק הזה שאת מתארת.
Mm-hmm.
אז כנראה שהנעימות הזאת על הידיים כבר לא מתרחשת, זה כבר יותר ויותר אינטנסיבי, עד שהאימא כבר מאוד מאוד מותשת מזה.
כן.
ואז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו נותנים כלים בלי להתערב כל כך חזק.
זאת שאלה.
נכון.
אני היום, קודם כל אני אוהבת להרדים את האדם.
אוקיי.
Okay. באמת, אני אוהבת כי כבר, את יודעת, הוא כבר בגיל כזה שאתם חברים. כאילו הוא מדבר, הוא מדבר לגמרי, אנחנו מדברים כאילו שיחות.
שיחות הכי שוות לפני
כן, השינה. כן, וקוראים סיפורים, ולפעמים נכנסים לתקפים של צחוקים וזה. ולפעמים אני גם נרדמת איתו, את מבינה?
לפעמים?
לא מעט, אני... לא, אבל כאילו, אני פעם שמעתי משהו שממש נתפס לי בראש, שכאילו, נניח, עמדה מנוגדת לכל אלה שאומרים, אל תרדמי עם הילד, ואל כאילו, תרדימי אותו, ותישארי במיטה ותלכי, כאילו, תשימי אותו במיטה ותלכי, ושמעתי משהו מנוגד שאומר, לא ראיתי ילד בן 18 שאימא שלו מרדימה אותו, נכון? כאילו יש לכם איזה טווח כזה של שנים שהם רוצים אתכם קרוב, ובמקום כאילו לנסות להעיף את זה מכם ולהיפטר מזה כמה שיותר מהר, פשוט תאמצו את זה ותסתכלו על זה כאיזושהי תקופה שהיא לא תחזור. ואני נורא אוהבת את הגישה הזאת, כי זה באמת לא יחזור.
כי היא מאוד מתאימה לך. היא מאוד מתחברת לך. וזה גם נכון, ואני רוצה להגיד ש... הגישה היא כשרותית, אני בטוחה ששמעת עליה, ששם לינה משותפת זה ממש ה... אני לא אגיד שזאת דרך היחידה.
לינה משותפת זה כאילו שישנים כולם באותה מיטה.
נכון.
כן, זה לא הקייס שפה אני מדברת. יש לו חדר.
ואת מרדימה אותו פשוט.
אני מרדימה אותו בחדר שלו. אבל פשוט כיף לי להירדם איתו שם.
אבל זה מצוין. למה שתרצי לשנות כזה
כי דבר? כי אז השאלה, נניח כשהוא צריך, כשנניח כשסבא או כזה באים וזה, אז יותר קשה להם להרדים אותו, כי הוא כאילו...
נכון, הוא מאוד רגיל לדבר המאוד ספציפי הזה שאת מעניקה לו.
כן, אז איך אני יכולה להשתפר בזה?
קודם כל, אני מאמינה באמת שילדים יודעים מי נמצא איתם, אוקיי? הוא יכול להירדם איתך באופן מסוים ועם סבא באופן מסוים, זה כן צריך השתפשפות, אוקיי? ילדים צריכים שאנחנו נקלוט את הניואנסים שלהם. ואם מי שמרדים עכשיו זה לא את, והוא לא לגמרי קולט את הניואנסים, יכול להיות שתהיה שם בדיקה, וזה בסדר, ואם זה חשוב לנו, אז אתם תייצרו הרבה רגעים שהדמות הנוספת הזאת היא מרדימה.
כן.
או שתחכו לגיל 18, ו... והכל יהיה סבבה. אבל זה מאוד מאוד תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. האם אנחנו תופסים שנה עצמאית כאיזושהי אבן דרך? אנחנו אומרים, הילד שלי, אני רוצה שהוא ידע לישון לבד, כי זה מחזק את העצמאות שלו ואני מאמינה בזה.
אני אמורה להסתגל על זה ככה?
אין אמורה. אין אמורה.
אני צריכה שאת תתני לי איזה כאילו, את מבינה איזה משהו ללכת עליו, כי אני כן מאמינה שהוא צריך שתהיה לו. אני חושבת שזה נכון באופן כללי, אני מאוד מעודדת לעצמאות. בסופו של דבר, אני מתחברת לגישה שהיא למונטוסורי, ואני מתחברת להיקשרותית, שזה דברים שהם כאילו באמת מפתחים את הילד כעצמאי בעולם הזה, ולך תסתדר והכל טוב, אבל...
יש הבדל אבל.
כן.
למשל, בין הגישה ההיקשרותית, למשל לאדלר, אוקיי? אני לומדת הדרכת הורים במכון אדלר. ואני חושבת שההבדל המהותי הוא כזה. בגישה הקשרותית מאמינים שהעצמאות תגיע מתוך החיבור, אוקיי? כן. מתוך הביחד, הילד שלי יבשיל ויגיע לאיזושהי עצמאות. ובאדלר אנחנו. אדלר הבין. שהעצמאות דווקא מתוך מקום של, מגיעה מתוך מקום של הורי מאמין, אוקיי? אני מאמין שהילד שלי מסוגל להגיע לשם, ואני מלווה אותו יד ביד, וזה שני כיוונים אחרים. קשה להגיד מה נכון ומה לא נכון, כי עצמאות יכולה לצמוח מפה, והיא יכולה לצמוח מפה, והיא יכולה לא לצמוח פה, והיא יכולה לא לצמוח פה.
יש לנו יכולת כאילו לקשור כמה גישות שונות, או שאת חושבת שבתור הורים אנחנו צריכים להתאפס על גישה אחת ולרוץ איתה קדימה?
אני ממש לא חושבת שצריך להתאפס על גישה אחת, להפך. אני חושבת שצריך לחקור ולהבין מה נכון, אבל אם אתה הולך לליווי או לייעוץ, אני כן ממליצה לפחות לנסות ללכת עם האג'נדה של אותו ליווי, כי מה הכי קשה לנו בתקופה הזאת זה השפע. זה עשרות עצות, עשרות טריקים, עשרות טיפים.
כן.
אני למשל מכירה את זה מהמקום של הדיאטות, אוקיי? רק דיאטה תעזור לך, רק לא דיאטה תעזור לך, רק התפריט הזה, אלוהים, וואו. אבל אני יודעת שאם אני אלך באיזושהי דרך, כנראה שאני אראה שם התוצאות. יכול להיות שאני אבין שזה לא מתאים לי.
כן.
ממש יכול להיות. ובגלל זה זה תמיד צריך להרגיש נכון בבטן. כי מקסימום פעלתי וראיתי שזה לא מתאים. לא נורא. אבל אם עשיתי משהו שמנוגד לבטן שלי, לערכים שלי, פה כבר אני ארגיש תחושה מאוד מאוד קשה של החמצה. או כן. של אשמה, או של נזק. אז זה מקום שלא הייתי ממליצה להיות בו. גם אם אתם הולכים על ליווי או ייעוץ, ואומרים לכם לעשות משהו שהוא לא מסתדר לכם, לא לעשות. אבל אם זה כן מסתדר לכם, ואתם מבינים את הרציונל, ואתם רואים שזה יכול לעבוד, כן לשחרר לתוך מקום שהיועצת הזאת עכשיו לוקחת אותי למסלול מסוים. בוא נראה אם הוא יעבוד או לא. הגיעו אליי הורים סקפטיים ברמות היסטריות שהשתנו להם החיים מן הקצה אל הקצה.
שמה? ספרי לי על איזה שינוי ממש מהותי שאת מרגישה שהעברת את הלקוחות שלך.
עכשיו היה לי שיחת סיכום נורא מרגשת עם זוג נשים שליוויתי, שהיא אמרה לי, אחת מהם, אני בכלל לא רציתי ייעוץ שינה, אני חשבתי שזה התעללות, אני הייתי כל כך נגד זה, והבת זוג שלה נורא דחפה, נורא דחפה, נורא דחפה, והיא אמרה לי, עכשיו, אני המאמינה הכי גדולה של זה, אני רואה מה זה עשה לילד שלי. למה? כי הרבה פעמים כשאנחנו שומעים איזה סטיגמה או איזה טיפ, אנחנו חושבים שזה הדבר, אבל כשאתה מגיע לאיש מקצוע שהוא טוב, ונכון, יש שרלטנים, אני לא אומרת שלא, זה מורכב, אבל כשאתה מגיע לאיש מקצוע שהוא טוב, הוא יגיד לך, לאן אתה רוצה להגיע? מה אתה רוצה שיקרה? אתה רוצה שיקרה כך וככה, יאללה, בוא, אני לוקח אותך, הנה, יש לי מלא כלים, בוא תבחר. בוא תגיד לי מה נכון לך, בוא תגיד לי מה מתאים לך. ננסה משהו ביחד, זה לא מתאים, להגיד לי. להגיד לי, להגיד לי, אני אשנה, אני אמצא פתרון. באמת שאני אמצא פתרון. ואם לא, וזה לא מתאים, הכל טוב. אין מצב שאני אגיד לאמא, אם היא החליטה שזה לא מתאים לה, את תקלקלי את הילד שלך. ממש לא. זה בנקודת זמן הזו, הדבר הספציפי הזה, לא מתאים לכם. זה ממש ממש בסדר. אבל אם אתם כן מרגישים שזה מדבר אליכם, שאתם מבינים את הרציונל שלי, שאני מדברת על משהו של עוד חודש, לא עכשיו, זה לא תהיה הרדמה הבאה, אוקיי? זה יהיה עוד 10 הרדמות. שם אתם תראו את השינוי. אז אם אתם מתחברים לרציונל הזה, בואו תנו לי לקחת אתכם. תשמחו עליי. ויהיה קושי בהתחלה, כשאנחנו משנים הרגלים לכולנו, ממש ממש קשה. אנחנו הולכים למוכר, לבטוח, גם אם הורה לנו מאוד.
כן.
תמיד אנחנו הולכים למה שמוכר לנו קודם כל. בגלל מה שדיברנו קודם עם הפלנטה האחרת והכוכבים.
מה הגיל שאת מרגישה שהוא הכי, הכי, מה אזור גילים, הכי יעיל כאילו בתהליכים האלה, שזה זמן טוב לתפוס את הילד ו...
שאלה מעולה. אם אנחנו שמים בצד שנייה את הקושי של ההורה, כאילו מה היה הפנטזיה שלי, הייתי אומרת גיל שנה. זה גיל שאני מרגישה שאם עדיין יש קושי, אז ההורה יכול לבוא, הוא כבר מאוד מאוד מכיר את הילד, אז סביב השנה, 10 חודשים, 11 חודשים, 12 חודשים, שנה וחודש, שנה וחודשיים, כל האזורים האלה שאני מרגישה שאני כבר מכירה את הילד שלי, אני יודעת מה היכולות שלו בכל מיני דברים אחרים, כי ילדים קטנים, התהליכים יכולים להיות מאוד מאוד מוצלחים, אבל כן. צריך להבין שבשנה הראשונה לחיים,
כל דינמי משתנה.
וואו, מלא ups and downs, כן. ומלא דברים שלא קשורים אלינו בכלל. שיניים, מחלות, חרדות.
גרפסים.
לדוגמה, כן, גרפסים.
כל הגזים, נכון.
אז גם אם אנחנו נעשה תהליך והוא יהיה תהליך מהמם, ויש משפחות שזה גם שינה להם את החיים, רק מעצם העובדה שאני פתאום יודע מה לעשות. פתאום נכון. מישהו אומר לי מה לעשות, ואני יודע, אני מגיע עם איזושהי רגיעה.
מה הדינמיקה בין אבות לאימהות בכל התהליכים האלה? מעניין.
נכון.
את עובדת כאילו הרבה מול אבות?
זאת שאלה טובה. כי עם כמה שאנחנו רוצים להאמין שאנחנו בתקופה אחרת, לרוב מי שתהיה בבית ותרדים, זאת האימא. אבל אני תמיד אומרת בשיחות הראשוניות שלי, אין מה להשוות בין זוג שעושה את זה ביחד, לבין הורה שעושה את זה לבד. אין מה להשוות, וזה גם... הרבה הרבה יותר קשה, ואני מראש אמליץ אולי לא להיכנס לזה, אם את לבד מול הדבר הזה, כי כשאנחנו עושים שינוי הרגלים, ואנחנו צריכים לשמור על משהו שהוא יחסית עקבי, לנו מאוד קשה לעמוד בזה. וכשאין לך בקאפ...
מה זאת אומרת, אם אני לא, כאילו, אם אני לא נכנסת לתהליך עם בן אדם שמתחייב גם הוא לעשות את אותם צעדים, את מתכוונת?
נכון, ממש ככה. מישהו שאיתך, שחולק איתך, שחושב איתך, שעושה ביחד איתך את הרפלקציה, שחולק איתך שנייה בהרדמות המאתגרות,
כן.
זה עולם אחר, ואני רואה אבות שנכנסים לתהליכים שהם לא הרדימו מעולם, שהתינוק צרח וסרב, ואוי ואבוי, רק שאבא לא ירדים, ומסיימים שהתינוק הכי אוהב להירדם אצלם במשמרת שלהם, ושכל העולם של השינה נראה אחרת, כי פתאום יש לי מישהו לחלוק איתו.
כן.
והרבה פעמים, אמא תשאל אותי, חלק מהתהליך זה שגם אבא ילמד להרדים, ואני אומרת לה, כן, ברור, ברור, כן. הוא צריך לרצות אבל.
נכון.
הוא צריך לרצות. אני לא יכולה להגיד לו לרצות. אבל אם הוא רוצה, בטח. וזה הרבה פעמים מייצר שינויים סופר 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 מרגשים. כאילו, זה לגלות את הילד שלך.
אני בטוחה באלפי אחוזים שזה גם משנה ממש את הדינמיקה בין ההורים, בטח, במיוחד בשלבים כאלה של פתאום תינוק נולד והכל משתנה. זה
ממש.
מעמסה שיורדת מכתפיים של אחד כשהוא מתעסק בזה רק.
נכון, גם המקום של השנייה העבודה הפיזית, נקרא לזה במרכאות, אבל גם המקום שילדים רכים, הדרך שלהם להתחבר זה שמטפלים בהם.
נכון.
נותנים להם מענה לצרכים, לשינה, לאוכל.
כן.
וכשיש הורה אחד שהוא בכלל לא חלק מהדבר העצום הזה שנקרא השינה, שעוד הם קטנים אז גם זה קורה במהלך היום, זה ממש משהו שנפגע בקשר. כלומר, נכון. זה משהו שלא מתרחש ביניהם, שכן מתרחש עם האמא.
נכון.
ואני רואה אבות שמגלים את עצמם שם. וכן, גם במקום הזוגי, מאוד. אני לא מדברת על זה שפתאום ישנים. אז אתה כאילו הרבה יותר חיוני ושמח. אבל כן, המקום הזה של הביחד, של עכשיו פתאום הוא רוצה את אבא, כאילו פתאום הוא רוצה שאבא ירדים אותו, סליחה? אני
מתבייש, אני ששוחרתי שעשיתי.
את רוצה את אבא? או האבא מרדים תוך 5 דקות, ואצל האמא זה לוקח חצי שעה. היא אומרת לי, איך זה קרה פתאום?
וואי, בהתחלה יש מלא השוואות. אני הצלחתי. אני זוכרת שהיה יוצא מהחדר עם פרצוף שבה אנחנו אומרים לו סתירה.
אז את יודעת מה אני אומרת תמיד? הורים בהתחלה מין כאילו, אני רואה איך הם מתאפקים לו. אני אומרת, יש הרדמה קשה, אתם לא מחכים אם אתם מחכים ככה. יש הרדמה טובה, אתם מחכים ככה. כי זה המקום להיות בו. לסמוך על מי שבחדר, שזה גם, זה קשה מאוד, נכון. שאת המרדימה העיקרית, ופתאום אבא צריך...
וואי, יש סרטון של תום יער, את מכירה אותה?
כן.
יואו, אני מבקשת שאת מכירה את הסרטון הזה.
אני אפילו הייתי בהופעה שלו כשהיא סיפרה את זה.
יואו, אני מתתי מצחוק שראיתי את זה.
זה היה הכי מצחיק בעולם.
זה היה הכי
מצחיק. שהיא נכנסת עם ה...
עם האדמה.
נכון. זה היה קורה.
וואי, מפצירה ללכת לשמוע, זה אחד הקוראים את החיים, על איך שהיא מתארת שבעלה נכנס, הוא שונא אותו, וזה מלהיב אותי. אני מרגישה אימא טובה.
הגעתי.
השכינה הגיעה.
הגעתי, נכנסתי. אז גם לתת, לתת, תנו להם לבנות את זה. זה כן. חשוב, זה צריך להיבנות. אמרנו, ניואנסים? אם אתה לא מכיר את הניואנסים של הילד שלך, אתה לא תצליח להרדים אותו, אז צריך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. יש לי מישהי שאני עובדת איתה, והיא הייתה סופרוויז'נית שלי, הרבה מאוד זמן, לפני שהתחלנו לעבוד ביחד, והיא תמיד הייתה אומרת, ילדים הם כמו זאבים, הם מריחים פחד. אתה מתחיל להילחץ, הם מריחים את זה.
ביתים.
כן. ואז ההרדמה עוד יותר קשה ועוד יותר קשה, ומה הדרך להתגבר על הפחד? לדעת שאני יכול לעשות את זה. בואי, זה חרדת ביצוע, אוקיי? לדעת שאני מסוגל להרדים את הילד שלי, להרגיע אותו אם קשה לו, שאני שם, ואני אומרת, בתחילת התהליך אתם נכנסים להרדמה בווייב של גם אם היא לוקחת 18 שעות, אני פה. לא בווייב של כמה הכי מהר אני מסיים את הדבר הזה.
נכון, זה חשוב.
גם אם זה עכשיו שעות, גם אם זה כל הלילה, אני איתך אהוב שלי, אני פה.
אני זוכרת שגם משהו שעזר לי מאוד להתמודד עם התקופה הזו, זה שאמרתי, פיזיולוגית, מתישהו יקרוס. מתישהו, זה לא מכונה, זה לא רובוט, מתישהו אתה תרדם, כאילו.
זה גם נכון.
זה מאוד הרגיע אותי. כאילו מאוד הרגיע אותי שכאילו, את יודעת, נכנסתי לזה, וזה בסופו של דבר היה קורה, אבל בהחלט זו תקופה מאתגרת, ואת ממש נותנת פה איזה אור בקצה המנהרה, אני חייבת לומר.
יש מלא מה לעשות. יש מלא מלא מה לעשות.
מה יש לך להגיד לכל המתקציקים על זה שזה לא מקצוע אמיתי ו... ושמסתלבטים גם, כאילו, יש גם, את יודעת, אנשים באיזשהו אופן גם מחרישים את זה שהם הולכים ליועצות שינה,
נכון,
או שהם הולכים
נכון.
ל...
נכון, בגלל זה אהבתי כל כך שהאימא הזאת אמרה לי, אני מעכשיו, אני אפיץ את זה.
אני אפיץ את הבשורה.
אני אפיץ את הבשורה. אמרתי לה, יאללה, לכי לזה, זה מעולה. א', אני חושבת שבאמת, יש אנשים שהם לא מקצועיים, שהם לא טובים במה שהם עושים. בטח שזה קיים. ואז אם אתה נופל על כזה ליווי, זה גם מביך אותך שכאילו הקשבת למישהו, גם שלא ידעת לעשות מתוך עצמך.
ששמת על זה כסף.
שמת על זה כסף. אני ממש יכולה להבין. אבל גם מהניסיון שלי וגם מקולגות שאני רואה מסביבי, זה משנה חיים. זה משנה חיים. כי זה מישהו שלוקח אותך יד ביד ואומר לך, הנה אתה יכול, הנה אתה יכול. הנה אתה יכול, הנה בוא נדייק פה, רגע, רגע, חכה, ההרדמה הכי נוראית שהייתה לי, בוא נחשוב שנייה, מה היה שם? מה הילד שלך חווה? מה אתה חווית? ברגע שמישהו עוזר לך, מלווה אותך כבר הכל פחות הרבה פחות דרמטי.
אני חושבת שאחד מהדברים שאנשים לא אומרים לעצמם ברגע הזה של לקחת או לא לקחת ייעוץ שינה, או כל הדרכת הורים כזאת או אחרת, הם לא שואלים את עצמם את השאלה הכי פשוטה, האם אני רוצה להיות... אבא טוב יותר, אמא טובה יותר. האם אנחנו רוצים להשתפר כהורים? כי אף אחד מאיתנו לא הגיע עם הסקיל הזה. לא לימדו אותנו להיות הורים, יש לנו רק את איך שגידלו אותנו, וגם אנחנו לא זוכרים את הגילאים. כאילו, אז אין לנו באמת איזה ספר הדרכה כזה, ואנחנו פשוט הולכים על עיוור ונכנסים למשחק הזה של לשחק אותה, כאילו אנחנו טובים בזה. וזה פספוס גם בשבילנו, אבל אני חושבת... שלקח לי זמן להבין את זה, זה בעיקר בשביל הילד שלי פספוס.
נכון.
הוא צריך אימא שהיא בטוחה בעצמה, שהיא רוצה להיות שם. אני לא רציתי להיות שם. לא רציתי להיות בהרדמות, לא רציתי להיות בהרבה רגעים, ואני ממש, זה כואב לי היום להיזכר בזה.
זה תחושה קשה, מאוד.
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 שכשיש את הבן אדם הנכון שיודע להדריך אותך, אז אתה מרגיש כאילו שאני עושה את הטוב ביותר שלי, אני באמת פה כדי ללמוד ולהשתפר ולהיות טוב יותר בשבילך.
וואו, זה כל כך מרגש ונכון, והרבה פעמים בלילה, באופן כללי, אוקיי? בני אדם, אנחנו לא מתפקדים טוב שאנחנו עייפים, אבל בלילה, אני פתאום לא האימא הטובה הזאת שאני מכירה מהיום, נכון. אוקיי? אני פתאום משהו אחר. פתאום יוצאים ממני רגשות קשים, פעם שירי ערס היו ממש רעים. כי אמאות היו מכניסות פנימה את כל הסקול
שלהם.
תישן כבר, תישן כבר, תישן. עכשיו יש שירי ערס מהממים ונפלאים, אבל זה כן, זה המקום הזה של אני
איזה
עייפה.
איזה שירי ערס נוראים היו? אני חושבת ששמעתי פעם ברוסית שיש שיר ערס נוראי.
כן, מן המפלצת תבוא ותיקח אותך ויקרו דברים, כן, כל מיני דברים בגרמנית ובזה יהושע פרוע. כן, אבל דווקא דרך אגב אני מאוד אוהבת שירי ערס, תכף אני אגיד על זה מילה, אם כבר טיפ. אבל זה המקום הזה שאני מרגישה שיוצא ממני בן אדם אחר. שאני לא מצליחה להשתלט על הסיטואציה, שאני מפחדת מהילד שלי, שאני מפחדת מהרגע הזה שהלילה מתחיל.
נכון.
ואז אני אומרת, פה זה מקום לקחת איש מקצוע, ובאמת לעשות עבודת מחקר על האיש מקצוע הזה, אוקיי? לשאול איפה הוא למד, לשאול כמה ניסיון יש לו, לשאול מה האג'נדה שלו, מה אני מאמין שלך, האם אתה במקום ההיקשרותי, במקום שלה לתת לפקוד, במקום שלה באמצע, אני למדתי גישה שקוראים לה גישת האינטליגנציה הרגשית, אוקיי? שזו שיטה הדרגתית, יש הרבה גישות כאלה ואחרות, אבל זה בעיקר להבין מה האג'נדה שלי, מה הליווי שאני נותנת? האם אני נותנת ליווי של שבועיים? שמעתי שיש כאלה שנותנות ליווי מאוד קצר של שבועיים. בעיניי שבועיים זה כלום. מה זה שבועיים? שבועיים אנחנו כבר מתחילים להבין את הילד. זה מינימום חודשיים שאני מתחילה לעשות שמה, שאני רואה איזשהו שינוי מול הפרצוף שלי.
את עושה הליוויים שלכם פיזיים? לא.
לא. כל מרחוק מול ההורים. שזה מאוד דומה להדרכת הורים, שאני לא בהכרח אראה את הילד. דרך אגב, אמהות שמגיעות האלה לסדנאות, ואז מתחילות
ליווי. מה קורה אצלך בסדנאות?
וואי, הסדנאות זה מה זה כיף.
ספרי. גם רשמתי לעצמי את זה פה כנקודה, כי ממש כלי עזר ל...
כן, זה ככה.
זה נכון.
מה?
אמרת את זה, אמרת את המילה הכי טובה בעיניי, זה באמת כלי עזר. כי אתה מגיע, וזה לא משנה מה הטייטל דרך אגב של הסדנה. זה יכול להיות כל טייטל שתרגישי שאת כאילו באה בגללו. נגיד עיסוי, אוקיי? הן באות בשביל העיסוי. ומקבלות שם את הפרקטיקה של העיסוי, אבל מה הן עוד מקבלות? נרמול, שיתוף, רגע עין טובה, שמישהו יגיד לך כזה, מה, הוא מהמם, הכל ממש טוב, תמיד היא באות באות אליי, עם איזה 10,000, 10,000 דברים שכבר התינוק
שלהם, הוא לא זוכל,
בדיוק,
הוא זוכל לקום.
רגע, תראי שזה באמת, תראי איך הוא מחייך, תראי איך הוא מסתכל על הפעמון, תראי איך הוא מקשיב, איזה יופי. שנייה להוריד את הפאניקה הזאת.
יש לך באמת, כאילו, זה מתוך מקום של אהבה אמיתית, כאילו, עצומת לב הזאת לכל כך הרבה תינוקות, כאילו, ו...
הם מושלמים בעיניי.
מטורף, אחותי.
הם מגיעים טובים לעולם הזה. אבל הרבה פעמים אנחנו בתוך הסחרחרת הזאת של מה לא עובד לי ומה לא עובד לי ומה לא עובד לי, שאני שוכחת שנייה להסתכל בעיניים טובות על מה שכן עובד לי.
כן.
וזה כל כך חשוב, וזה דרך אגב יעשה את ההבדל בין תהליך מדהים, מעצים, מושלם, הדבר הכי טוב שעשית בחיים שלך, לבין אוי ואבוי היועצת הזאתי, וכל מה שהיא אמרה לי לא עבד, וזה היה הדבר הכי נורא שעשית. זה זה. זה אם אתה מסתכל על התהליך ועל הילד שלך בעיניים טובות, ורוצה למצוא מה עוזר לו ומה ישפר, או שאתה מחפש מה לא עובד בפרוטוקול שנתנו לי.
כן, כאילו שאתה בא עם צ'קליסט כזה, ואתה מחפש את הדבר הזה.
הרבה פעמים אני שואלת הורים, מה הייתם מאחלים לעצמכם שיקרה בתהליך? מה הייתם הכי רוצים? ויש את ההורים שיגידו לי לישון לילה שלם, ופחות אוכל, וטטטה, סבבה. ויש את ההורים שיגידו לי, להרגיש ביטחון בלילה. לתת לילד שלי את הכי טוב שאני יכול. להרגיש שאני אמא טובה גם ברגעים הכי מאתגרים של הבכי.
אבל את לא חושבת שזה משהו שבן אדם יודע להוציא מעצמו... בשלב יותר בשל של ההורות שלו.
וגם
כאילו שבהתחלה אנשים זורקים את הדברים באמת הכי חיצוניים כביכול שיש, הרי ברור שהמשמעות היא עמוקה יותר.
נכון.
אני רוצה לישון טוב יותר כדי שאני אהיה עם הטובה יותר בסופו של דבר.
ואז יהיו תהליכים כאלה, שנתחיל ממשהו מאוד מאוד פרקטי ופתאום יהיה שם איזה סוויץ', זה יכול לקרות כזה דבר.
כן.
אבל הורה שנכנס מראש עם הדבר הזה שהוא מצליח, לא תמיד מצליחים, ובאמת לפעמים העייפות היא גומרת, היא גומרת, אנחנו מסוחררים, אנחנו לא מתפקדים, אז שנייה צריך SOS, ואז אני יכול לראות את הדברים האלה. אבל אם אני רואה את הדברים האלה תוך כדי התהליך,
למה אני צריכה לשים לב כשאני בתוך תהליך?
אם היא
עולה את הדבר? כן, מה המדד של ההתפתחות, של ההתקדמות בתוך תהליך שהוא מדד חיובי?
הכי חשוב, התחושה שלך שאת יודעת מה לעשות. שאת יודעת איך להתנהל, את יודעת איך להגיב. שאת מרגישה שזה הרבה פחות עובד על אוטומט והרבה יותר עובד על רציונל.
כן.
כלומר, הוא מתעורר ואת יכולה להגיד לעצמך, את לא פועלת כבר סערורית כזאת של יאללה, מה הכי מהר? לא, את רגע מפוקסת, את אומרת לעצמך שנייה. הוא אכל לפני שעתיים, אני שומעת, זה בכי שאני אני יודעת, זה לא הבכי שלו של הרעב, זה בכי אחר. אז אולי אני אנסה רגע להרדים אותו, אני אתן לזה צ'אנס אמיתי, ובקיצה הבאה אני אכיל אותו, בוא נראה מה קורה שם. כן. עבד יופי, לא עבד יופי, בוא נחשוב.
עם איזה... אסטרטגיה.
נכון. זה לא לכבות השריפה, זה לבנות לזמן הרחוק. וזה שונה, זה שונה מאוד. הרבה פעמים ברגע שאומרים לך מה לעשות, יש לך שנייה רגיעה קטנה, ואז אתה יכול להתפנות לבניית אסטרטגיה הזאת. זה גם משהו שהרבה פעמים קורה בתהליך.
מעניין ממש. וואי, בא לי להמשיך לדבר עוד. יש לי עוד שאלה אחת, זה קשר ל... ואז אני ממש לקשור את זה ככה, אני מסיר את זה. גן עירייה ממציאים איזה המצאה שילדים לא צריכים לשאול שנץ.
אך.
זה מחליא אותי, זה מעצבן אותי.
הורים מתים על זה. כן, מתים לי גברים בשעה בערב.
ואז הוא מחליא לשאול בשבע, בשעה שהיא לא שעה של שינה.
נכון.
אבל אני יודעת על האדם שזה... קודם כל אני יודעת באופן כללי.
נכון.
שאני חושבת שזאת הדרך, זה כאילו מהרגע הזה, בגלל זה אני חושבת שמהרגע של גן עירייה, מתחילים להפוך אותם לרובוטים, לשבש להם את כל המערכות, כדי שהם יהיו חיילים ממושמעים, ולא יהיו בפוקוס ולא כלום. עכשיו, מה עושים עם זה?
תראי, חיים את החיים שלנו, אוקיי? יש גם מציאות. המציאות היא שהוא לא ישן בגן.
למה?
בגן הזה...
למה? למה בגן עירייה הם לא רוצים שהם ישנו ש... כאילו...
אני חושבת שזה פשוט תפעול אחר של ה... איך שהיום אמור להיות מסודר, או התפקיד של הגננות, או את המתקנים, או את התקנים.
מבחינה פיזיולוגית ומחקרים וכל הדברים האלה, ילדים צריכים לא לישון צהריים בגיל הזה?
צריכים לישון.
עד איזה גיל צריך לישון צהריים?
זה סופר סופר אינדיבידואלי. יש ילדים שגם בגיל 3 לא יצטרכו לישון, אבל יש ילדים שגם בגיל 5 יצטרכו לישון. העניין פה הוא לאפשר לילד לעשות את זה בזמן שלו, אנחנו לא יכולים. ודרך אגב, זה קורה להרבה תינוקות גם בגילאים קטנים יותר, שמכניסים למסגרת בגיל שנה והם לא נותנים שנת בוקר. הילדים צריכים שנת בוקר בגיל שנה.
כן.
אבל אילוצי המערכת בנויים ככה שלא נותנים להם את זה. מה אנחנו עושים? מפצים, משכיבים לישון מאוד מאוד מוקדם, לפחות בהתחלה, כן, גם נקרא ילדים שגם ב5:30 מתחילים את הלילה שלהם, כי פתאום לקחו מהם את השנת צהריים שעזרה להם ונחוצה להם.
שאלה, אם נגיד הוא מסיים את הגן בשעה 4:30 ומגיע הביתה וישר ישן חצי שעה, זה יותר טוב מאשר, כאילו, להורים זה הרי פחות טוב, כי אז הוא הולך לישון יותר מאוחר, אבל זה יותר נכון לילד, שכן תהיה לו נניח ב4:30 חצי שעה שנה, אני אעיר אותו, ואז הוא ילך לישון ב8.
צריך לבדוק, כי יש ילדים שהם כל כך עייפים, שאם תתני להם את התנומה הזאת, מבחינתם כבר התחילו את הלילה, וכשתעירי אותם, כן, יהיה מאוד מאוד קשה, והם לא יהיו בטוב, וזה יקטע להם, וזה לא יהיה להם נעים, ואז אני אגיד, אוקיי, תמשיכו עוד קצת, ותכניסו ללילה מוקדם. יש ילדים שזה מסדר אותם ממש.
כן?
כן. אפילו מנוחה, פינוק, טיול, התחבקות שנייה ביחד, אני לא אומרת אפילו הרדמה, איזושהי הורדת אנרגיות, כדי שיהיה אנרגיות לשאר הערב.
כן.
ויש ילדים שצריכים הפוך. תשאירי אותם מרים, מרים, מרים בגן שעשועים, עד 5:30, לכי הביתה, תרדים. סופר אינדיבידואלי, אבל בהחלט יש ילדים שעוד זקוקים בשנת צהריים בגיל 3.
אם הילד שלי בשעה 4:30 יסיים את הגן שלו כשהוא בגן עירייה, ואני אוספת אותו בשעה הזאת והוא הולך לישון לי ב6, אז מה הספקתי איתו בחיים?
ממש קשוח.
שעה וחצי.
נכון, זה ממש קשוח. וזה דרך אגב...
זה אחת הסיבות שאני אוהבת להישאר איתו עד 10.
נכון, וזה דרך אגב מה שהרבה פעמים יעקב הרדמה, כי אנחנו אומרים, אנחנו רוצים את הזמן הזה ביחד. ואז יש אמרנו את העייפות הפיזית, זה מתרבב עם האדרנלין, ואז נהיה לנו שם החגיגה. וזאת שאלה, וזאת דילמה, האם לתת לילד שלי להיות במסגרת עד 4:30, וזה אמרנו, זה רווחים והפסדים.
זאת שאלת השאלות שתדעי לך, באמת, כאילו...
נכון.
אם היית שואלת אותי פעם, לא הייתי אומרת שהילדים שלי הוא... אדם עכשיו בגן רוסי, 5 שמסיימים את הגן. כאילו, על פניו זה קסם טהור. אבל וואלה, הייתה לי פעם שיחה עם איזה אימא, שאתה מזועזעת מזה. פתאום היא גרמה לי להרגיש, כאילו... שמה את הילד שלך יותר מחצי יום בגן, כמה זמן את זוכה להיות איתו, כאילו ממש מעט, וזה ממש ככה. אבל אז נכנסים כל השיקולים האחרים של אני בונה פה משהו, ואנחנו כאילו יש חיים.
נכון, והרשמה ופרנסה, המון המון שיקולים.
המון.
ואנחנו צריכים להבין מה לנו חשוב. וזה אומר המון דבר, יש הורים שמצטמצמים כלכלית בהיסטריה ולא מכניסים את הילד לגן. עד א' או עד גיל 3, או בארץ זה פחות נפוץ, אבל זה קיים בעולם ממש, ובפרדס חנה אין כבר דיברנו, הרבה לוקחים על המסגרת מוקדם בצהריים, ורק בשעות הבוקר, וזה סוג של להגיד איזה חיים אני רוצה. עכשיו, ילדים בגיל 3 כבר לגמרי רוצים את חברת הילדים האחרים שאיתם.
כן.
האם 9 שעות? שאלה, שאלה.
כן. טוב, יקירתי, אני, מה אני אגיד לך, היה מעניין, היה מרתק, נהדרת, את מקסימה, את מקסימה. את חושבת שאת בתור אימא תצלחי את הדברים כמו מלכה?
ממש. אני בטוחה שיהיו דברים שכן.
אל תגידי סתם בשביל להגיד, תגידי את האמת.
אני באמת באמת חושבת שכל מה שאני חושבת שילך לי בצורה מסוימת, לא בהכרח ילך לי בצורה הזאת.
מגיעה כאילו עם ה...
אני כל הזמן מדברת על זה עם הבן זוג שלי. הכי מצחיק, אני אגיד לך, אני רוצה לינה משותפת, בוא נוריד את המיטה לרצפה. לא, 5 חודשים אני כבר אליך, אני אעשה ייעוץ שיניים יועצת אחרת. אי אפשר לדעת, זה כל כך... זה הפנטזיה הזאת שהיא תתנפץ לי anyway. אבל צריך, ככל שאתה בא והפער בין מה שפינטסת לבין המציאות קטן יותר, אתה מצליח להתמודד עם זה טוב יותר.
תגידי, מה אפשר, אם אנחנו מתלהבות נורא מהרעיון, נורות... אני צריכה, אני זקוקה, מה אני יכולה לקבל ממך ואיך?
קודם כל להתקשר להתייעץ איתי. אני מבטיחה לא לדחוף סתם איפה שלא צריך. זה חשוב לי וזה חלק. ואם נחליט שצריך, זה יכול להיות מבחר יחסית גדול. כלומר, יכול להיות שיהיו הורים שיבואו ויגידו לי, אני צריך איתך שיחה אחת, רק שתגידי לי שהכל בסדר. יש לי אימא שכל חודשיים קובעת איתי שיחה. כל מה שאנחנו עושות בשיחה הזאת, שהיא מספרת לי מה קורה, אני אומרת לה, הכל טוב, והיא אומרת לי, יופי. זה דבר ראשון, אבל אם רוצים תהליך של באמת ללמד הירדמות עצמאית או ללמד הירדמות במיטה, זה משהו שהוא קצת יותר רחב, ואני חושבת שהדרך הכי טובה לעשות את זה זה ליווי יומיומי. ממה שאני רואה בשטח, זה הדבר שנותן הכי הרבה רוגע להורים, והכי הרבה שינוי שאנחנו רואים על הילד שלנו. זה תמיד יתחיל מאיזושהי שיחת אבחון מאוד מעמיקה, ארוכה. אני אומרת, פנו את הזמן, תביאו בייביסיטר, כי תמיד הם יתעוררו בשיחה הזאת, גם אם הם ישנים בתחילת הלילה. אנחנו עושים איזושהי שיחה מעמיקה להבין מי הילד, מי ההורים, מה קורה בבית. ואז אני מתחילה לתת איזה שהם כלים, אנחנו מתחילים תהליך מאוד מאוד הדרגתי, איפה שמרגיש להורה הכי בנוח, שהוא יוכל להתחיל לעשות סדר. אם זה אומר להכיל כל שעה בלילה, זה יהיה להכיל כל שעה בלילה, אבל עם סדר.
כן.
אם זה אומר להרדים על הידיים, זה יהיה להרדים על הידיים. אם זה אומר להרדים במיטה עם המון 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 תיווך, זה יהיה זה. אם זה כבר ילד גדול, בן 2, יכול להיות שבזה בכלל לא יתחיל מהרדמה עם מגע, יכול להיות שזה יתחיל מהרדמה בחדר.
כן.
אנחנו צריכים להבין מה הילד צריך. ואז אנחנו מדברים כל יום, ממש ככה, עושים רפלקציה על מה
שהיה. וכמה זמן?
אני לא אוהבת להגדיר זמן, כי אני מעדיפה שאנחנו נתקדם בקצב שמתאים לילד, לרוב סביב החודשיים. זה מה שזה הולך.
אוקיי, וחוץ מזה יש לנו סדנאות.
נכון, שזה באים אחרי הלידה. סדנאות עיסוי, בייבי יוגה, שהן פרונטליות, לפעמים יש בזו, תעקבו, לפעמים זה נוח, אבל הן פרונטליות, האימהות מגיעות אליי, יש לי כרגע סדנאות בראש העין ובפרדס חנה, אפשר לבוא וליהנות מקפה טוב וחיבוק ומלא כלים.
טוב, תודה רבה לך, יקירתי.
תודה לך.
נאמן פה. בהחלט, נאמן פה כשאת פה, יש פה ממש אווירה. תודה, חתים.